מפגשים פסיכולוגיים על הדרך.
שלום, וברוכים הבאים לפרק מספר 31 של הפודקאסט State of Mind. אני דוקטור איציק אלפסי, והיום יש לי הכבוד לארח את דוקטור אדם קלין אורון, אנתרופולוג של הדת, ומומחה בחקר מערכות אמונה, חוקר במכון ון ליר, מנהל צוות הדיגיטל ואחראי תחום השיח הציבורי במכון. אהלן אדם, איזה כיף שאתה פה.
כיף שהזמנת אותי, תודה רבה.
אנחנו הולכים לדבר היום, אדם, על הנושא של קונספירציות, תיאוריות קונספירציה, אמונה בתיאוריות קונספירציה, נושא שמאוד מרתק אותי, במיוחד בשנים האחרונות, ונדבר למה בשנים האחרונות זה הפך להיות נושא חם, אפשר להגיד, במחקר. אבל קודם כל, נראה לי שהדבר הנכון הוא להתחיל עם הגדרות. כי אני מבין שזה לא בדיוק אותו דבר, קונספירציות ותיאוריה קונספירציה.
נכון, נכון. זה באמת הבחנה מאוד מאוד חשובה. קונספירציה היא בעצם הטענה או מצב שבו אנחנו אומרים שקונספירציה היא חבורה של אנשים, חבורה מצומצמת של אנשים, שפועלת מאחורי הקלעים כדי לקדם את האינטרסים של עצמה, לרוב גם אומרים בניגוד לאינטרסים של הכלל. אז צריך בעצם את כל המאפיינים האלה, שזה חבורה של אנשים שפועלת מאחורי הקלעים, זה צריך להיות חשאי, כדי לקדם את האינטרסים של עצמה. זאת קונספירציה. עכשיו, אני חושב שכולנו יכולים להיזכר בעצמנו בסיטואציות שבהן נתקלנו בקונספירציות, או אימנו בקונספירציות, או אפילו היינו חלק מקונספירציה. בעצמנו עשינו כמה דברים עם חברים שלנו מאחורי הקלעים כדי לקדם את האינטרסים של עצמנו. אמרנו, נעשה איזשהו שיתופי פעולה.
קונספירציה זה בעצם קשירת קשר?
כן, כן. קונספירציה זה קשירת קשר, בדיוק. עכשיו,
ולכן חייבים להיות מעורבים בכמה אנשים?
נכון, נכון. אחרת זה, לפחות כשאנחנו רוצים להיות מדויקים, כשמדברים, אפשר להגיד שיש קונספירציה של בן אדם אחד, אבל משמעות המילה קונספירציה זה לנשום ביחד, קונספיריר.
לנשום?
אז זה ביחד, כן. וואלה. לנשום ביחד, נשימה משותפת.
מה, זה מלטינית?
אני לא בטוח, אבל okay. לפי דעתי כן. עכשיו, ולכן קונספירציה היא בעצם פעולה של כמה אנשים ביחד, צריכה להיות חבורה. תיאוריית קונספירציה היא התיאוריה שיש קונספירציה. זאת אומרת, היא הטענה שיש חבורה של אנשים שפועלת מאחורי הקלעים כדי לקדם את האינטרסים של עצמה. ולכן צריך להבדיל בין האחד לבין השני. קונספירציות הם דבר שקיים בעולם, תיאוריית קונספירציה הם דבר שקיים הרבה יותר בעולם. יש הרבה יותר אנשים שמאמינים שיש קונספירציות מי שיש קונספירציות.
הבנתי. אז כשאנחנו מדברים נגיד על קונספירטורים, אז אנחנו מדברים על אנשים שמתווים את הקונספירציות, או אנשים, או טובים,
כשאנחנו מדברים
או אנשים שמאמינים.
נכון. כשאנחנו נדבר בשפת היומיום, בשפה הדבורה הרגילה, אנחנו נגיד, אלה קונספירטורים, אנחנו מתכוון על אנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה, בדרך כלל. אנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה לא יגידו שהאנשים שיש להם קונספירציות הם קונספירטורים. הם בדרך כלל יגידו שהם החבורה, הם הקבל, הם המסונים, הם השמאלנים, הם הימנים, זאת אומרת, הם היהודים, הם בדרך כלל יכנו אותם באיזשהו כינוי, בדרך כלל כינוי בעל קונוטציה שלילית לגבי אותה החבורה, אבל הם לא יקראו להם בדרך כלל קונספירטור.
אגב, מה זה קבל? מונח ששמעתי אותך משתמש בו לא מעט.
כן, הקבל זה בעצם קבוצה של אנשים שפועלת מאחורי הקלעים, זה גם מונח רבע טכני. אני משתמש בו בתור אנתרופולוג, כי האנשים שאני חוקר משתמשים בו. הם בדרך כלל יקראו להם המסונים, או
שזה?
הבונים החופשיים,
okay.
Freemasons. הבונים החופשיים, אבל הם יגידו המסונים בדרך כלל בארץ לפחות, או יגידו הרבה פעמים האילומינטי, אבל כשהם רוצים
שזה?
להיות... נגיע לזה עוד רגע, okay. אבל בדרך כלל הם יגידו, לא בדרך כלל, הרבה פעמים שהם ירצו להיות יותר כלליים, הם יגידו הקבל. הקבל, החבורה שעובדת מאחורי הקלעים, זה מילה שכמובן קשורה גם לקבלה וקונספירציות סביב קבלה, אבל אי אפשר להתחמק מהשאלה, מה זה אילומינטי. עכשיו, כמו הרבה דברים שקשורים בתיאוריות קונספירציה, התשובה מתחלקת לשתיים. אחד זה מה באמת היו האילומינטי, לפי התיעוד ההיסטורי המקובל, שהוא חלק כמובן ממסכת השקרים שטובים וכו' וכו', או במה אנשים מאמינים שהיו האילומינטי.
אוקיי, אז זה מאוד מעניין. אנחנו נגיע לזה, כשנדבר על תיאוריות קונספירציה ספציפיות, אבל עוד לפני זה, אני אשמח בעצם, תוכל קצת להסביר ולספר, איך הגעת למחקר הקונספירציות? כי בעצם המחקר שלך עוסק במה שאתה אוהב לכנות מערכות אמונה, נכון. או דתות חדשות, או תסביר בדיוק.
נכון, תראה, אני חושב שהמחנה המשותף בין הדברים שאני חוקר, זה, הוא לא מחנה משותף שקשור כל כך, אנתרופולוגים אוהבים לעשות אוטואתנוגרפיה או רפלקציה, התבוננות פנימה. אז גם אני חלק מהמסורת הזאת במינה מסוימת, ואני חוקר דברים שהם רחוקים ממני. דברים שאני לא מבין איך אנשים מאמינים בהם, שנראים לי מוזרים. וזה התחיל בתואר השני שלי כשחקרתי נופש בחברה החרדית. למה החברה החרדית? אני מגיע מקיבוץ, ואם יש צורת חיים, חשבתי שהיא שונה וזרה לחיים הקיבוציים, החילוניים, הקומוניסטיים, אז הציונים וכו' וכו', היא צורת החיים החרדית.
אמרת שחשבתי, גילית שלא? במילה.
כן, יש די הרבה מחנים משותפים, יותר מששני הצדדים היו רוצים להודות, אבל לא הכרתי בכלל חרדים.
Okay.
ומה שהכרתי היה בעיקר דימויים שליליים לגבי חרדים, ואמרתי, בוא נכיר אותם יותר לעומק. בדוקטורט שלי עברתי לחקור מתקשרות, שזה פורמט של אמונת New Age, שבה אנשים, בעיקר נשים, מעבירות מסרים מישויות רוחניות. מה שקוראים גם מדיומים, אבל מדיומים זה עם מתים, ומתקשרות בדרך כלל לא מדברות עם אנשים שנפטרו, אלא עם רבנים או ישויות אור,
חייזרים. שנמצאים בחיים או ישויות מופשטות?
בדרך כלל יותר מהסוג השני, זאת אומרת, הם מעבר למימד הפיזי, כמו שהם okay. אומרים, אבל לפעמים יכול להיות שהם נמצאים בחיים במקום אחר. עכשיו, את זה חקרתי כי אם יש דבר שסליחה, חשבתי שזה שטויות מוחלטות, זה New Age, זה רוחניות, לפני שהתחלתי לחקור את זה. זה נראה לי כמו דעה קדומה. אמרתי, צריך להכיר את זה יותר לעומק, להבין את צורת החשיבה, מה זה נותן להם, איך זה משכנע אותם. אני מנסה להתקרב לתופעה שנראית לי זרה, לא כדי לבקר אותה, ולא כדי להעצים אותה, אלא כדי להבין אותה.
בסדר, אנחנו באמת ניגע בנקודה הזאת תכף של ההבדל אולי בינך לביני, כפסיכולוג, מה מעניין אותי ומה מעניין אותך. אבל אם תמשיך באמת, עוד מילה על המחקר שלך, כי בעצם אחרי זה אתה מגיע למחקר על אנשים שמאמינים, וכאן אנחנו מתחברים לקונספירציות בתיאוריית הארץ השטוחה.
נכון, אבל פעם אנחנו מגיעים ממש לקונספירציה. בדרך עשיתי איזשהו דיטור וחקרתי את אנשים שנמצאים בתנועות דתיות חדשות או כתות, אלא אנשים שמתנגדים לתנועות דתיות חדשות או כתות. זה קצת היה אקטיביזם הפוליטי שלי, אבל באיזשהו שלב אמרתי, בסדר, אז מה בעצם הדבר הכי מוזר שאני יכול לחקור, שהכי שונה ממני, שהכי נראה לי לא הגיוני ומוטרף? והגעתי לאנשים שמאמינים, אנתרופולוגים לא חוקרים תופעות גדולות, הם חוקרים דברים ספציפיים.
גם פסיכולוגים.
נכון. פסיכולוגים, אנתרופולוגים לא מתחילים מההכללה, פסיכולוגים בדרך כלל גם, אם כי זה תלוי בצורת המחקר.
אוקיי, זאת אומרת, התיאוריה היא אצלכם יוצאת מהשדה.
אנחנו למשל, אנתרופולוגים תמיד יש לנו, נכון, יש את הקטע הזה בעבודות שמחקר, או מהי שאלת המחקר שלך, מהי ההיפותזה שלך. לאנתרופולוגים יש את ההתחמקות הכי טובה בזה, אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים להגיע לשדה, השדה יגיד לנו מה ההיפותזה.
יפה, אז זה באמת הפוך, לפחות מהמחקר הכמותי שאני עוסק בו בפסיכולוגיה, ששם אתה מגיע עם השערה מוכנה מראש ומנסה להשש או להפריך אותה באמצעות המחקר.
אז אנחנו מגיעים עם השערה מוכנה מראש רק אם אנחנו ניגשים לקרנות מחקר, ואחרת הם לא מוכנים לתת לנו כסף הרבה פעמים. גם אחר כך הם לא מוכנים לתת לנו כסף, אבל אז בהקשר הזה אמרתי, אנשים שמאמינים שהעולם הוא שטוח, זה נראה לי נורא מוזר. כי הם בעצם מאמינים במשהו שיש המון עדויות נגדו, ושחשבתי שמה שאני חוקר, בהתחלה, אחד הדברים המעניינים בלהיות אנתרופולוג זה שאתה חושב שאתה חוקר משהו ואתה מגלה שאתה חוקר משהו אחר. אז אני חשבתי שמה שאני חוקר זה אנשים שבעצם מציעים סוג של מדע אלטרנטיבי. הם בעצם איזשהו מדענים בעיני עצמם, חוקרים בעיני עצמם, שלא מקבלים את ההנחות של המדע המקובל, או את התזות המקובלות, והם מאמינים שהם מדענים אלטרנטיביים. ככה קצת ה-Flat Earth Society, הגרסה האמריקאית וקצת הברית, בעיקר האמריקאית של אנשי הארץ, ככה הם מציגים את עצמם באינטרנט.
בעברית הם נקראים השטוחיסטים?
בעברית הם נקראים השטוחיסטים. אבל אז התחלתי לדבר איתם. התחלתי לראיין אותם קצת.
ואז הם שכנעו אותך.
ממש, זהו, מהיום אני קונספירטור בעצמי. וגיליתי שמה שאני חוקר, לא חשבתי שאני חוקר תיאוריות קונספירציה. מה שחשבתי שאני חוקר זה אנשים שמאמינים שהעולם שטוח. גיליתי שהנושא הבאמת משמעותי פה תיאוריות קונספירציה.
חשבת שבעצם יש להם הוכחות מדעיות, וזה הם...
לא, לכן השאלה שלך לגבי מערכות אמונה, חשבתי שיש להם מערכת אמונה אחרת, והשאלה הייתה מה בסיסי האמונה, למה הם מאמינים בזה, גם ברמה של הסטאפ והביוגרפיה האישית של כל אחד מהם, וגם ברמה שהקבוצתית. וגיליתי שמה שמאמינים בו יותר מזה שהעולם שטוח זה שיש קבל שפועל מאחורי הקלעים כדי לקדם את האינטרסים שלו. הם בעצם מתעסקים בתיאוריות קונספירציה הרבה יותר משמתעסקים בהוכחות מדעיות שהעולם שטוח.
לכן זו אמונה, זאת אומרת, אני מניח שאם אתה חוקר מערכות אמונה, אז אתה חוקר אנשים ותרבויות וחברות של, שהם לא בהכרח כאילו, למרות שאולי הם מנסים, להציג הוכחות מדעיות למה שהם חיים לפיו, אלא הם מאמינים בזה, זאת אומרת, אמונה ומדע זה לא, זה כמעט הייתי אומר תרתי דסתרי.
אני לא חושב, גם אני לא, מה שיש שדה מחקר שלהם שנקרא Science and Technology Studies, STS, שחוקרים מדענים. הם לא חוקרים, הם לא עושים מדע, הם עושים מדע על אנשי מדע. אני לא משם. אז על זה אני אדבר טיפה פחות, אבל מה שאני כן יכול להגיד זה שרובנו, ההתנהלות שלנו בעולם רוב הזמן, היא לא מאוד רציונלית.
בדיוק.
אנחנו לא מתנהלים מתוך מערכות מוכחות, בטח לא בהוכחה אישית, שעשינו איזושהי אינדוקציה והגענו לאיזושהי תיאוריה. אנחנו מאמינים בדברים כי אמרו לנו שצריך להאמין בהם, וכי השתכנענו שהם מאוד מאוד חשובים. למשל, אנחנו מאמינים שכל בני האדם שווים. עכשיו, אני גם מאמין בזה. אבל אין המון הוכחות אמפיריות לזה. זאת אומרת, זה נכון שהשאלה איך אתה מגדיר שווים, זה מאוד, ונכון שהתיאוריה, לא תיאוריה, התזה הפילוסופית לגבי כל בני אדם שווים, היא מדברת שווים בזכויות ולא שווים בהתנהגות, אבל עדיין בני אדם מאוד שונים אחד מהשני. מאוד מאוד שונים אחד מהשני. אנחנו מסתובבים ואומרים, כל בני אדם שווים, כל בני אדם יש להם ערך זהה, ואנחנו אומרים את זה כי זאת האמונה שלנו. זה לא בגלל הוכחה אמפירית.
זה באמת, זה ערך. לא בטוח שזה אמונה, ולא בטוח שזה משהו שיש לו הוכחה אמפירית, כמו שאתה אומר. מעניין אותי לדעת אם יש מאפיינים דומים לכלל תיאוריית הקונספירציה, ואם כן, מה הם?
זאת שאלה יפה. לגבי תיאוריית קונספירציה, לרובם יש מאפיינים די דומים. והמאפיינים הדי דומים הם שניים, לא לכולם, אבל לרובם. אתה יודע מה? בוא אני אעשה הבחנה לפני זה. אני בסוף שלב המחקר שלי הבנתי שאני אמנם חוקר תיאוריות קונספירציה, אבל אני חוקר קצת יותר מזה במובן שאם מישהו בא ואומר למשל, אוקיי? הייתה הטעיה של הבחירות בארצות הברית בשנת 2016 על ידי הרוסים. או הייתה הטעיה של הבחירות בארצות הברית בשנת 2020 על ידי הדמוקרטים. אז הוא מציג תיאוריות קונספירציה. אבל יכול להיות שהוא מאמין רק בתיאוריה הזאת. יכול להיות שהוא מאמין שחוץ מזה אין המון קונספירציות, וחוץ מזה בגדול המערכת הדמוקרטית מתפקדת, ועד אז הכל היה, או 2016 או 2020, הכל היה בסדר, וזה היה מקרה חד פעמי, או שמשהו שצריך לחשוף אותו כדי להילחם בו. כשאצל השטוחיסטים, אצל האנשים שאני חוקר, שזה לב האמונה שלהם באיזשהו מובן, החשיבה הקונספירטיבית, מה שיש זה התבוננות קונספירטיבית על העולם באופן כללי.
מה שנקרא במחקר, לפחות הפסיכולוגי, מנטליות קונספירטיבית. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם, יש ממש כלי שבודק את זה, conspiracy mentality. זאת אומרת, מנטליות קונספירטיבית או קונספירטורית.
כן, שוב, אני לא מכיר מספיק את הכלי הפסיכולוגי, אבל זה נשמע לי
די נכון. לא חשוב הכלי, אבל מהניסיון שלך, האם יש אנשים שיש להם מנטליות כזאת?
אני מציג את זה כלדעתי מרגע שאתה מאמין בתיאוריות קונספירציה מסוימות, במידה מסוימת כמעט רבות מהן, אבל בטח כזאת כמו שהעולם שטוח. התיאוריה הזאת היא מתיישבת לך בתוך הראש, במונחים מטאפוריים, לא במונחים פיזיים, ומה שהיא עושה זה היא מקימה יותר ויותר מאחזים. יש בה אלמנט כמעט קולוניאליסטי. זאת אומרת, יותר ויותר, ככל שאתה מסתכל, בכל מקום אתה רואה קונספירציות. עכשיו, במקרה של השטוחיסטים זה אפילו הגיוני, מה שאולי הייתי צריך להבין מראש. כי מי סיפר לנו שהעולם עגול? כולם. ההורים שלנו, המורים שלנו, המדענים, התקשורת, הוליווד, זאת אומרת גם סרטים, גם בדיון, גם ספרים, גם תרבות פופולרית, אנשים מסתובבים עם חולצות נאסה, כולם סיפרו לנו שהעולם עגול. ולא רק כולם בישראל, כולם בכל העולם. לכמעט כל המדינות, לכמות לא הגיונית של מדינות בעולם, לסוכנויות חלל, כולל כאלה שאין להם חללית. למה יש כל כך הרבה...
כאלה שאין להם חלל.
כאלה שאין להם חלל. למה לכל כך הרבה מדינות יש את העיסוק בדבר הזה? מה זה אומר? בהנחה וזה שקר, מה זה אומר? זה אומר שהשקר הזה הוא חותך הכל הרוחב והכל האורך. גם אופקית וגם אנכית. כל המוסדות בתוך המדינה שלנו הם בעצם בשליטה של השקר הזה, וכל המדינות בעולם בשליטה של השקר הזה. אז אני יכול לשלוח את הילדים שלי למשרד החינוך? אני יכול לשלוח אותם לצהל? אני יכול בעצמי לשלם מיסים למדינה? הרי ברור שכל הדבר הזה בסופו של דבר נשלט על ידי אותם אנשים שמשקרים לי. לכן מה שיש פה זה איזושהי חשיבה קונספירטיבית, שאני מניח שהמושג מנטליות אומר שיש אנשים שיש להם יותר דיספוזיציה לחשיבה קונספירטיבית. מה שאני
כן,
אומר זה
כן,
שהתיאוריה הספציפית
נטייה
הזאת,
לחשיבה קונספירטיבית.
מרגע שאימצת את התיאוריה הזאת, זה לא כל כך משנה מה הדיספוזיציה שלך. אם תחזיק עם זה מספיק זמן, כל הדיספוזיציה שלך תהפוך להיות קונספירטורית, בגלל שאין אתר פנוי ממנו. זאת אומרת, בכל מקום הדבר הזה נמצא. בכל מקום יש את האנשים מאחורי הקלעים. ואז באופן שהוא גם הגיוני, מה הדבר הכי מעניין בעולם? מי האנשים האלה שנמצאים מאחורי הקלעים? ואם יש נושא שהקונספירטורים או השטוחיסטים מתעסקים איתו יותר מכל נושא אחר, זה מי זאת האליטה הזאת, מי זה הקבל הזה, מי זה המסונים האלה שנמצאים מאחורי הקלעים, הם ממש מרתקים אותם, כי הם האנשים הכי חשובים בעולם.
פה אנחנו מגיעים בעצם למה שמעניין אותי, וזה, שוב, לא יודע אם תהיה לך תשובה על זה, כי כמו שאתה מסביר, זה לא בדיוק מה שאתה חוקר, אבל אותי כפסיכולוג זה מה שמעניין. מה גורם לאנשים להיות כאלה? האם יש אנשים, האם יש איזה מבנה אישיות מסוים, איזה תכונות אופי מסוימות, שלפחות מהניסיון שלך, אתה יכול לזהות שהן דומות אצל האנשים האלה?
אני רוצה להבדיל כאן בין שני מישורים. אני חושב שהאחד הוא המישור החברתי, ואני אדבר עליו אחר כך, והוא כמובן המישור שמעניין אותי בתור אנתרופולוג, והשני הוא מה שאפשר לקרוא לו המישור האישיותי. ופה גם יש איזשהם שתי חלוקות, אחד זה מה שאפשר לקרוא לו איזושהי אישיות בסיס, או לא משנה, אני לא, המונחים לא מדויקים, אבל מה שאפשר לקרוא לו באמת נטייה מסוימת, לבין מה סיפור החיים שלהם. נתחיל דווקא ממה שהכי פחות מעניין אותי, וזה נטייה. האנשים האלה נוטים להיות אינדיבידואליסטים מאוד. הם נוטים להיות אנשים שרואים את עצמם כמורדים הרבה פעמים, לא תמיד. לא תמיד, אבל הרבה פעמים נוטים לראות את עצמם כמורדים. הם קצת פחות מוזרים אולי מי שהיית מצפה, כי לא חסרים
שם. טוב, השאלה מה אתה מגדיר מוזר.
כן, זה נכון.
מוזר זה משהו
מאוד... לא הייתי מגדיר מוזר כמישהו יוצא מהכלל פשוט.
בדיוק, השאלה מה זה הכלל.
אבל כשמגיעים לדבר השני, סיפור החיים של רבים הם לא כולם שוב, אבל של רבים הוא סיפור חיים שבו הם חיים חיים סטנדרטיים, ואנחנו הישראלים הרבה פחות אינדיבידואליסטים משאנחנו חושבים. אנחנו חיים מסלולי חיים די דומים אחד לשני, אבל אז משהו משתבש. במסלול החיים, יש מחלה מסוימת שתוקפת אותם, קורה איזה אסון גדול, משהו מסית, הגורל אולי מסית את החיים שלהם ממסלולם. ואז נוצרים שני דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה שהעולם מתחיל להיראות להם אולי לא הגיוני ולא צודק. כי קוראים להם דברים לא הגיוניים ולא צודקים. למשל, אני מכיר, שניים הם שחטפו קרון. זאת מחלה איומה.
לא קורונה, אלא קרון.
כן.
זה מחלה משהו, כן.
מזעזעת. היא מחלה איומה. איומה. כולל זה שבהתחלה לא מאמינים לך שיש לך אותה, צריך להסיר חלקים מהמעיים. זה משהו שצריך טיפול תמיד. זה מאוד מאוד לא נעים ומאוד מאוד כואב, עם משפוז מאוד מאוד ארוך. סתם כדוגמה, זה לא שכולם היה דווקא את הדבר הזה. והדבר הראשון שקורה זה שהם התחילו לשאול את השאלות שאנשים שואלים את עצמם כשקורה להם משהו רע, גם אם הם חילונים מוחלטים, למה זה קורה לי? למה העולם כזה? הם נהיו, נגיד את זה ככה, ערים יותר לאפשרויות של רשע, או של אכזריות, או של רוע.
או של שרירותיות.
אצלם פחות, זאת אומרת, אחר כך, בהתחלה שרירותיות,
כי יש משהו שרירותי, אני חושב, בזה שקורה לך דבר כזה.
בשלב הזה כן, אבל הם לא נהיים ערים לאפשרויות. מה שהם רוצים זה לכבות את האפשרות הזאת. כי הם יגידו, למשל, חטפתי קרון, בגלל שמערכת הרפואה המודרנית הכניסה לי רעלים לגוף, או כי המים שלנו מורעלים, או דברים בסגנון
יפה
הזה.
יפה מאוד, הם מוצאים בעצם סיבה למה שקרה להם.
כן, אבל אני לא רוצה לדלג להסבר הזה, כי קל מאוד...
אני רוצה לדלג
להסבר הזה. אני מבין, אבל קל מאוד להגיד, האנשים האלה בעצם לא מתמודדים עם זה שהעולם הוא מקום רנדומלי, וחסר כל משמעות, ולכן הם מוצאים בתוך
המשמעות. אז אני אגד על האנשים האלה, ואני אגיד, למרות שאנחנו נדבר על זה בהמשך, שכולנו עושים את זה. נכון. מי שנאחז במדע, ומי שנאחז בסטטיסטיקה, ומי שנאחז בדת כמובן, ובאידיאולוגיות פוליטיות, כולנו מנסים למצוא הסבר לשרירותיות של החיים.
נכון, אבל אתה יודע מה, את זה אני מוכן לקבל. מה שאני לא מוכן לקבל זה אנשים שאומרים, ואת זה לפעמים חילונים אומרים על דתיים, אני כאילו חזק יותר, כי אני לא צריך את זה. אני מתמודד עם העולם כמו שהוא, זאת חולשה לחפש את המשמעויות האלה.
אני איתך פה, אני לא חושב, אני חושב שגם חילונים, אתאיסטים גמורים מאמינים במשהו.
נכון, אז אני מסכים. אז זה הדבר השני שקרה להם. זאת אומרת, משהו, לא לכולם, שוב, חלקם הם נורמטיביים, לא קרה להם שום דבר, החיים שלהם היו נורמליים לגמרי, ועד שקרה משהו כזה. הדבר השלישי שקרה, לזה יש גם שני ממדים, זה הממדים החברתיים, זה שני דברים. קצת יותר מאוחר הפוליטיקה, וקצת יותר מוקדם זה האינטרנט. אם יש תופעה חברתית שהשפיע, לא חברתית טכנולוגית כמובן, שהשפיע על התפשטותן של תיאוריות קונספירציה, זה האינטרנט. ויותר מכל דבר אחר, יוטיוב. כי פתאום היה אפשר לראות סרטים על זה. והם לא היו צריכים להיות סרטים של הממסד, אתם לא רואים, אני עושה מרכאות כפולות, בגלל שאין ממסד ביוטיוב. בהתחלה, וסרטים שהופצו ביוטיוב היו מקור להמון, כמעט כל מי שראיינתי אותו, אמר, הפעם ראשונה שנחשפתי לזה היה ביוטיוב. ותקופה מסוימת גם האלגוריתם של יוטיוב ראה שאתה רואה סרטים על תיאוריות קונספירציה, והכיל אותך בעוד סרטים על תיאוריות קונספירציה.
זה לא רק יוטיוב, למרות שאתה אומר שיוטיוב זה כלי מאוד חזק כנראה אצלהם, זה בכלל הרשתות החברתיות.
נכון.
אני חושב שהאינטרנט, מה שהוא עשה, זה הפקיע בעצם מהסמכויות הממוסדות את השליטה על המידע ועל העברת הידע.
ממש, ממש. אני מאוד מאוד מסכים. והם גם מסכימים במובן שהוא חשף. זאת אומרת, זה עשה...
אבל היו קונספירציות גם לפני האינטרנט, כן?
לא, לא, לא. היו קונספירציות, וארצות הברית, למשל, היא מדינה שהתרבות הפוליטית שלה רוויה בקונספירציות מהרגע שארצות הברית נולדה.
זה מרתק. נגיע לזה אולי בהקשר למה שקורה היום שם.
והדבר השני שקרה קצת יותר מאוחר, ואולי באמת לזה אתה מתכוון שנגיע יותר מאוחר, זה הפוליטיקה. מרגע שעלתה הפוליטיקה הפופוליסטית בעיקר, התיאוריות קונספירציה הם הלחם והחמאה של הפוליטיקה הפופוליסטית. ואז התחילו לדחוף את זה בכל מקום, וזה נהיה, אתה נהיה חלק מ... אתה לא רק לבדך, יושב לך בחדרך עם הקריקטורות האלה שהם יושבים עם כובעים שעשויים מפח במרטף שלהם, והם מטורפים עם עיניים
ורוקות. כמו החבר'ה שפרצו לקפיטול.
בדיוק. אלא מה שקורה זה שהחבר'ה שפרצו לקפיטול, מרגישים שטראמפ שלח אותם. וגם הדמוקרטים מרגישים שטראמפ שלח, הם חלק מתנועה. ואנשים לצד זה שהם רוצים להיות מאוד אינדיבידואליסטים, גם רוצים מאוד להיות חלק,
חלק
מתנועה.
חלק מקהילה, ברור. כן? רוצים גם לשפק את תחושת השייכות. אז יש בזה משהו מאוד יפה, זה גם נותן לי תחושה שאני מיוחד ואינדיבידואליסט, ואולי יודע משהו שאנשים אחרים לא יודעים, או עדיין לא נפקחו עיניהם לראות. וגם עכשיו אני יכול להיות גם חלק מקהילה, זה בכלל אני נכון, סגרתי להשמיע הרבה פינות פה.
ושטוחיסטים וקונספירטורים בכלל, הרבה פעמים קוראים לעצמם ערים, ולשאר ישנים.
אתה יודע, אני חייב להגיד על זה מילה, אדם. כשהתכוננתי לשיחה שלנו, וקראתי קצת גם דברים שלך ופודקאסטים, אגב, אני מאוד ממליץ, כאילו, טוב שאתם מאזינים לפודקאסט הזה, תאזינו לו עד הסוף, אדם מאוד מרתק. אבל יש עוד פודקאסטים נפלאים שהתארחת בהם, אתם יכולים לחפש, ומאוד מאוד היה מעניין לשמוע, ותוך כדי שאני שומע, אני בעצם מתחילה להתגבש אצלי איזושהי תובנה, שבעצם יש משהו באידיאולוגיה הפרוגרסיבית, במיוחד הקיצונית שאנחנו רואים אותה, יכולת אנחנו כאן בישראל, אחרי 7 באוקטובר, ככה מאוד מעסיקה אותנו, לפחות אותי, שהוא קצת קונספירטיבי, זאת אומרת, גם המונח הזה, איך הם קוראים לעצמם? ווק. מהמילה ווייק, התעורר.
ערים, ערים, כן.
אז זאת אומרת, יש משהו באידיאולוגיה הזאת שמחלק את העולם בצורה מאוד בינארית, לטובים ורעים. תמיד יש איזה גורמי כוח כאלה שמהנדסים, ואם אנחנו לא יכולים לראות אותם, אז אנחנו רואים שיש מבנה כוח סמויים ומיקרואגרסיות, והם מחפשים כזה מתחת לאדמה, ופתאום אני קולט שזה, וואי, זה מתחיל להזכיר לי קצת...
כן, תראה, אני חושב שצריך לעשות פה איזושהי הבחנה. אתה מאוד צודק לגבי החשיבה המוסרית הדיכוטומית. אני ארגיד על זה, זה מאוד מעניין אותי, אני אגיד על זה עוד שנייה מילה. כנראה כמה מילים ותצטרך לעצור אותי. והדבר השני, ופה אני מסכים שיש הרבה מחנים משותפים, ואנחנו גם נכנסים לאיזושהי תקופה פוליטית שהיא מאוד שחור ולבן, מבחינת טובים ורעים בהרבה מאוד מקומות.
אנחנו נמצאים בלא מעט זמן, אני חושב אולי...
שזה נורא, כי פוליטיקה, מישהו יגדיר אותה כאומנות הפשרה, ופוליטיקה של בינאריות אין בה פשרות, וזה אנחנו רואים את המחירים.
בארצות הברית אנחנו נמצאים שם מאז טראמפ ב-2016, וזה לא נגמר. בישראל אנחנו נמצאים שם...
כן. גם,
גם כמה שנים טובות, כן.
אז זה באמת המושר, מה שאין אני חושב אצל הווק, זה את האמונה בקבל. זאת אומרת, יש מבנה, אתה הצגת את זה בעצמך, זה לא שיש חבורה של רעים ששולטים מאחורי, זה יותר מחד, כאילו, זה כל הלבנים אולי אשמים, או כל, ה, או כל החזקים אשמים, או כל הגברים אשמים, או, או כל ה, 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 ה... זה לא כל כך משנה. ואני גם לא, אני לא בטוח שיש לי הרבה מה להגיד על הווק. אבל שנייה, לא חושב... אני כן רוצה... להרחיב טיפה לגבי הדיכוטומיה הבינארית.
אני באמת שאני חושב שאתה מרחיב, אני רק אזכור את הנקודה הזאת. אני לא חושב שזו תיאוריית קונספירציה, אבל אני חושב שיש שם מאפיינים שיתאימו לאנשים שיש להם איזושהי מנטליות קונספירטורית, נקרא לזה. האופן שבו זה מסביר את העולם. אז נכון, אני לפחות לא מכיר שיש מאחורי איזו תפיסה, שיש איזה קבל, כמו שאתה אומר, אבל הם יחפשו מאחורי כל דבר איזה אינטרס זה משרת, מי בעלי הכוח שזה משרת אותם, וזה קצת מהדהד לי את הקונספירטוריות.
אני חושב שמעבר לאינטרסים ובעלי כוח, מה שהם הסתכלו על הכל כטוב ורע וכשחור ולבן. ומה שיש לנו כאן זה חלוקה שהיא לא רק חלוקה מוסרית, היא גם חלוקה של האנושות לבני אור ובני חושך. וזה סופר קריטי בתיאוריות קונספירציה, בטח כאלה של חשיבה קונספירטיבית עמוקה כמו אצל השטוחיסטים. הם רואים את עצמם כבני אור, ערים. הם רואים את רוב העולם...
ערים בעין או... ערים ומוארים?
גם וגם, גם וגם. אבל בעיקר ערים שהם רואים את, את מה שקורה כמו שהוא. ורוב העולם...
זאת אומרת שאנחנו יושנים.
כן, רוב העולם, השטן משך לו את הבליינדפולד, בעצם כיסה את עיניו, והעולם לא...
סומים באפלה.
סומים באפלה ממש. עכשיו, נוטים להתייחס לדבר הזה, וזה מגיע עוד לתיאוריות שמדברות על בני אור ובני חושך ממגילות מדבר יהודה ודברים בסגנון הזה. נוטים להתייחס לזה הרבה פעמים כבני אור וכבני חושך, זאת אומרת, חלוקה של העולם, כמו שאמרנו, היא בינארית, היא דיכוטומית, היא לשתיים. המסקנות שלי הן טיפה אחרות. זאת אומרת, אני מוצא שמוסרית העולם מתחלק אולי לשתיים, כפי שהם מציגים את זה. והרעים אצלם הם הכי רעים שיש, נדבר על המסונים אחר כך, הם אין רע מהם, הם כאילו באמת עושים דברים שלא יאמנו. והטובים, הערים, הם יודעים את הכל, והם יכולים להציל אולי את העולם ואולי לא. אבל הדבר הנוסף שקיים כאן, זה כל האפורים באמצע. והאפורים באמצע, שאותם נוטים לחנות כבשים, רצון, זה אני ואתה. אנחנו, טוב, מי שמאמין לקונספירציה.
לא, זה ממש...
אנחנו לא חלק מהקבל,
אני...
אתם רוצים להאמין, אנחנו ודאי לא חלק מהערים.
כן.
אבל פשוט יצריכו לשקר לנו מספיק כדי שנפעל בשביל הקבל.
אני אגיד שברמה האישית, אני עשיתי מחקר בקורונה, ככה התחלתי להתעניין בנושא הזה, בקורונה, כי פתאום, איך התחלתי להתעניין בקונספירציות? כי פתאום אני רואה אנשים סביבי, שאנשים מאוד רציניים, מאוד רציונליים, כאילו, פתאום מתחילים להפיץ מה שבעיניי הם תיאוריות קונספירציה על, על הקורונה ומי הפיץ אותה, ועל החיסונים, בכלל היה סיפור סביב החיסונים.
נכון.
ואמרתי לעצמי, יש פה משהו פסיכולוגי עם אנשים שאני מחזיק מהם, אנשים רציונליים וזה, כנראה שהסיבה שהם הולכים למקומות האלה היא סיבה פסיכולוגית, וזה התחיל לעניין אותי באמת כפסיכולוג, אני, אז אפרופו כבשים, אז שפרסמתי את המחקר בפייסבוק, אז מישהו רשם לי, כאילו, אל תהיה כמו הכבשים הפעות, או משהו כזה.
בדיוק.
אל תלך כמו כאילו...
בדיוק, עכשיו, אז ההנחה שלו הייתה שאתה לא בן אדם רע. אם אתה חלק מהקבל, אין מה להגיד לך על. זאת אומרת, הדבר הכי טוב לעשות עם הקבל זה להתרחק מהם. הם נורא מסוכנים. כי אתה קונה את השקרים שלהם, אני עוד יכול לנסות להעיר אותך. עכשיו, הם אמנם השטוחיסטים, הערים, מתעניינים מאוד בקבל, אבל מי שמדברים איתו זה האפורים, זה הכבשים, זה אנשים שאותם עוד אפשר להציל, אותם עוד אפשר להעיר. עכשיו, הם נמצאים סביבנו, הכבשים האלה. הקבל פועל מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אולי אנשים פועלים בשבילם, אבל הם פועלים מאחורי הקלעים. ולכן החלוקה המשולשת הזאת היא בעצם החלוקה המעניינת באמת. פה, אגב, אני רואה הבחנה מסוימת בין הפוליטיקה הפופוליסטית לבין השטוחיסטים. כי בפוליטיקה פופוליסטית זה רק בני אור ובני חושך. והקבוצות הרבה יותר גדולות. כל הדמוקרטים הם נוראים בעיני התומכים טראמפ, וכל התומכים של טראמפ הם נוראים בעיני, ואז זה קורה את העם לחצי. במובן מסוים מה שקרה פה סביב הרפורמה המשפטית היה כזה.
נכון.
לא היה כבשים. מה שהיה זה או טובים או רעים, נכון. והפרספקטיבה של טובים ורעים היא באיזה מחנה.
תלוי באיזה צד, תלוי בפוזיציה.
בדיוק. ואתה גם שים לב שאין מיסיונריות. כשזה רק טובים ורעים, הדמוקרטים לא באים לתומכים של טראמפ ומנסים לשכנע אותם, לא, מנסים להילחם בהם.
מבטלים אותם, זאת בדיוק. אומרת, איך אמרה הילרי קלינטון, deplorable, אני המילה
בדיוק.
הזאת.
בדיוק. ומהכיוון השני, אותו דבר, אנשים שאין מה לדבר איתם בכלל. זאת אומרת, כמו שאמר טראמפ לאחרונה, הוא השף של הדברים האלה, יהודים שמצביעים דמוקרטים הם אנטישמים. עכשיו, פתאום תזר, החלוקה היא לא יהודים, לא יהודים, הם מצביעים טראמפ, לא מצביעים טראמפ, זאת אומרת, זה נהיה הבסיס, ולכן במובן מסוים, דווקא השטוחיסטים, חשיבה שלהם היא טיפה פחות בינארית, עוד יש את מי להציל.
זה מעניין. ואנחנו מדברים באמת על העניין הזה של ערעור על האמת המקובלת, וערעור גם על הסמכות, שזה משהו שנראה לי מאפיין את האנשים האלה, ובאמת, האם אפשר להגיד שלאנשים האלה, יש אולי איזושהי בעיה עם סמכות, או עם סמכויות ממוסדות? אולי זה משהו שקרוך גם בהיסטוריה הפרטית, האישית שלהם?
רבים מהם יגידו לך כן. זאת אומרת, הם יגידו, אני תמיד הייתי free thinker, אני חושב בעצמי, אני לא מקבל את מה שאומרים לי, אני לא, ככה שאפשר להגיד שיש להם בעיה עם סמכות, או במקרה שלהם, יגידו לך, יש בעיה עם סמכות, אני מבין סמכות כמו שהיא באמת.
הבעיה שלי עם סמכות היא זה שאני מקשיב לסמכות ומאמין לה.
כן,
כי אנחנו בעצם חיים. בעידן של עירור הסמכות, דיברנו על הסמכות של הידע, הסמכות, וזה נראה לי עידן שהוכר מאוד פורה לכל הקונספירציות האלה.
אני חושב שזה, תראה, אנחנו, אני לא יודע אם אנחנו רוצים להיכנס לזה, אבל אנחנו רואים בתקופה מאוד מאוד ניאו-ליברלית, מאוד אינדיבידואליסטית, מאוד מדגישה את הפרט. בתקופה הזאת, זה לכאורה אידיאל של כל אחד. כל אחד אמור, אנחנו מלמדים את הילדים שלנו לחשוב בעצמם, אל תקבל את מה שאומרים לך. מצד שני, שולחים אותם למערכת החינוך. זאת אומרת, זה, אני חושב, שוב, לא תפקידי לשפוט מוסרית, לא אותם ולא את החברה בכלל, חברות לא עובדות אם הן מורכבות רק מאינדיבידואליסטים. אם כל אחד מחליט מה שהוא רוצה, אז אתה מקבל
אנרכיה.
עכשיו, יכול להיות שאנרכיזם זה סבבה. תקרא קצת ג'ורג' אורוול סביב מלחמת האזרחים בספרד, זה היה תיאוריה פוליטית די מעניינת, אבל אנרכיזם הוא אנרכיזם, הוא בוודאי מבולבל מאוד ומסובך מאוד, והוא צריך לנבוע מתוך איזשהו...
אני לא מכיר ואני לא הופך את עצמי למומחה להיסטוריה של הפוליטיקה, חברה אנרכיסטית שהחזיקה מעמד ועבדה טוב לאורך זמן. יכול להיות שאני פספס, פספסתי משהו.
לא, שוב, אני לא מבין בזה מספיק.
גם אני לא.
אבל היה אפילו הצבא האנרכיסטי, היו כמה צבאות אנרכיסטים שזה עבד לא רע באופן מפתיע, אבל לא משנה. זה לא האנרכיזם שהם מטיפים לו. מה שאתה מגלה, אגב, כתוצאה מזה, זה שחסידים של תיאוריות קונספירציה, גם השטוחיסטים, אתה אמרת שמה שמקבלים בין השאר זה קהילה. לא מאוד. הם מקבלים מידה מסוימת של קהילה, אבל הקהילות האלה נוטות, אפילו במדינה קטנה כמו ישראל, וזו קהילה קטנה בישראל, להתפצל כל הזמן.
בתוכם?
בתוכן. בגלל שההנחה היא שהקבל נמצא בכל מקום, ובגלל שההנחה היא שאם מישהו לא מסכים איתי, יכול להיות שהוא לא מסכים איתי, כי בעצם הוא פועל בשביל אינטרסים אחרים, ואחד המושגים שהם משתמשים בו הכי הרבה זה שילים. שיל זה מושג במקור מאיגוד עובדים, זה אנשים שמתחזים להיות חלק מהעובדים, ובעצם הם עובדים בשביל בעלי העסקים, והם שוברים שביתות ככה.
מה זה, שתולים? סוכנים כפולים?
כן, שתולים. בדיוק. אז שיל זה אנשים שמעמידים פנים שהם שטוחיסטים, ובעצם הם עובדים של הקבל, כי הם מבינים שרק השטוחיסטים יכולים יום אחד להפיל את הקבל. ומה שאתה מקבל זה חברות שלא מתכנסות הרבה, כשהן מתכנסות הן נוטות הרבה פעמים לריב, הן נוטות להתפצל, ככה שהדבר הזה, אחד הדברים שהכי מאפיינים...
שמה פה משהו שמאפיין כתות.
זה משהו שמאפיין חשיבה קונספירטיבית, במובן של כל הזמן מחפשים בוגדים. כל הזמן מחפשים
זהו,
בוגדים.
זהו.
עכשיו, אני לא בטוח שזה מאפיין.
אני יודע שכל הזמן מחפשים בוגדים במובן, בחוץ. אתה אומר שגם בפנים.
גם בפנים. כי אתה כל הזמן מניח, הרי הקבל הזה, מה מאפיין אותו? הוא מאוד מאוד חזק, והוא מאוד מאוד חשאי. אלה שתי התכונות המרכזיות שלו. יש לו שליטה כמעט בכל דבר, והוא כל הזמן בצללים. עכשיו, זה אומר שבכל מקום שאתה מסתכל, אתה רואה צללים. ובכל צל אתה מחפש מישהו שעובד בשבילם. אני הגעתי לראיין פעם מישהו, שוב, אני לא ראיינתי מספיק אנשים, בגלל שבין השאר הם מאוד חשדנים, וכשאמרתם שאני אנתרופולוג שרוצה לחקור אותם, הם אמרו, מה זאת אומרת, אתה בעצם עובד בשביל הממסד?
ברור.
אני צריך להסביר להם שאין לי תקן, שאני לא אהיה פרופסור לעולם.
יפה שצריך לדבר איתם.
כן, אבל הגעתי למישהו, ראיינתי אותו, והוא לקח לו זמן, אבל אז הוא נפתח, כי זו הייתה שיחה מעניינת, והוא רצה לדבר וכו' וכו'. ואז באמצע הרעיון, שעה כבר איזה אחת בבוקר, הוא דיבר ודיבר ודיבר ודיבר, ואני שואל שאלה, ואני מרים את היד, ויש לי קעקוע שנמצא על העמה שלי. והוא פתאום עוצר את הדיבור שלו, הוא אומר, מה זה? אני אומר לו, מה? אז הוא אומר, מה זה הדבר הזה? אני אומר לו, זה קעקוע שעשיתי יחד עם אשתי, עשינו קעקוע זוגי. הוא אומר לי, זה רע מאוד, זה רע מאוד. אמרתי לו, למה זה רע מאוד? הוא פתח תיקייה במחשב עם אלפי תמונות, שמראות שזה בעצם הקעקוע שיש איזשהו, איזשהו עיגול, הוא בעצם קרניים של, של מולוך, של, לא כל כך משנה. מה שמשנה זה שבכל מקום, אפילו אני, יש עליי את החותם של השטן. במובן הזה, עכשיו מאוד שמחתי שיצאתי חי מהרעיון, הוא היה בחור נחמד, הכל בסדר, אבל זה היה די מבהיל לכמה שניות, כי בכל מקום, אתה, עוד דבר שמאוד מאפיין זה שהכל סמלים. הקבל כל הזמן בצללים, אבל הוא מטביע את החותם שלו בכל מקום, ומסתכלים על העולם, ובכל מקום הם לא רואים את הדבר עצמו, אלא את הסמל שהוא הדבר. הם אומרים, ומסתובבים בעולם כל הזמן ומנסים לפרש אותו. כל הזמן אומרים, רגע, הדבר הזה הוא בעצם הסמל של הקרניים, הדבר הזה הוא בעצם הסמל של הבונים החופשיים, שמעת את התיאוריות בוודאי על בית המשפט העליון בישראל, שהוא בעצם מלא בסמלים של הבונים החופשיים.
באחד הפודקאסטים ששמעתי אותך, שמעתי על זה פעם ראשונה.
אז אני אחפש על זה מידע באינטרנט, זה, אתה יודע, בואו נשאיר את זה עמום, כדי שאנשים יחפשו בעצמם, אבל זה דבר מעניין מאוד בפני עצמו, אני אגידו, בכל מקום אתה מסתכל, נגיד אתה מסתכל ואתה רואה שבצילומי עיתונות מישהו מסתיר את העין שלו. זה דרמטי, עושים צילומי, למה? בגלל שזה העין הכל יודעת של הבונים החופשיים, העין מעל הפירמידה, וזה אומר שהם בעצם חלק מהקבל ומקבלים את השליטה שלהם. אנשים אומרים, לא, גם גל גדות, החאבתי את גל גדות ועכשיו הצטלמה יד על העין, בעצם גם הקבל הגיע אליה, דברים בסגנון הזה.
תשמע, זה מרתק, ואני מניח שאפשר לשמוע עוד ועוד 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 סיפורים כאלה. אבל אני שואל את עצמי, איפה עובר הגבול בין, אמרת, מחנכים אותנו כדי להיות ביקורתיים וכו'. איפה עובר הגבול בין ביקורתיות וספקנות בריאה כלפי גורמי סמכות, לבין אמונה בקונספירציה?
אני חושב שאחד הדברים שוב, שמאפיינים הרבה פעמים את החשיבה הזאת, הוא שכל סמכות היא חשודה. זאת אומרת, התחושה שלי היא שכדי לייצר ידע, ואולי גם כדי לייצר חברה, אתה לא יכול שכל סמכות תהיה חשודה. אתה חייב לקבל מקורות סמכות מסוימים כאמינים, כי אתה לא יכול הכל להסתכל עליו בעצמך. אגב, לא בטוח שהאבות של חשיבה המדעית המקורית, לא, קיום, היו מסכימים בהכרח. הם אומרים, אתה קודם כל צריך להרער על הכל, אבל עדיין, אתה לא יכול הכל לעשות לבד. ואם אתה כל עושה, אתה עושה לבד, מה שאתה מקבל בפועל זה שאתה עושה הרבה מאוד טעויות. אבל אני אגיד יותר מזה. אצלם, אם זה מגיע במקור סמכות, זה לא חשוד, זה שגוי. זאת אומרת, אם אתה קורא את זה באינטרנט, זה בהכרח לא נכון. אם זה מופיע בוויקיפדיה, זה בהכרח שקר. אם אומר את זה פוליטיקאי, זה בהכרח, אם מישהו נהיה מפורסם, אם מישהו מצליח, זה סימן שהקבל רוצה שהוא יצליח. שוב, האנשים האלה נמצאים בכל מקום ושולטים בכל דבר. אתה שאלת למה, מה שאני חוקר זה מערכות אמונה?
מה נותן להם אחיזה בעולם?
מה זאת אומרת להם? התשובה היא שאין להם אחיזה בעולם. They are, כמו שאומרים באנגלית, unmoored. זאת אומרת, הם ללא עוגן. והרבה פעמים אתה מגלה שהאנשים האלה מרגישים מאוד רדופים. עכשיו, הם לא, הנסיבות החברתיות גם הרבה פעמים מייצרים אותם כמאוד רדופים. הקורונה הייתה, אני לא רוצה להגיד מקרה בוחן, כי הייתה קצת מקרה קצה. אבל מה שהקורונה עשתה, זה היא לא נתנה לאנשים האלה להתפשר. נניח אתה אומר, אני לא רוצה לשלוח את הילד שלי בדרך כלל, אתה שטוחיסט, לא מת על הרעיון של לשלוח את הילד שלך לבית ספר, כי ישקרו לו שמה, וכי ייתנו לו, אבל אתה לא מסכים כשנותנים לו חיסונים, וכשהוא מתווכח עם המורה שלו, אתה אומר לו יופי, ולפעמים קוראים לך הבית שאומר, אבל בסדר, מערכת החינוך מכילה אותך, ואתה לא צריך להיות כל יום בבית, ולעשות חינוך ביתי לילדים שלך, והכל פחות או יותר בסדר, בתוך איזשהו סטייה מהתקן, פחות או יותר. אבל אז מגיעה הקורונה, ובקורונה האפשרויות האלה נסגרות. קורונה דרשה מאיתנו להיות סופר קונפורמיסטים. באמת זה היה מדהים כמה קונפורמיסטים
נכון.
היינו צריכים
להיות. המדינה לקחה לעצמה הרבה כן. מאוד סמכויות, שללה מאיתנו את החירויות הכי בסיסיות.
יגידו גם אנשי הווק, וגם אנשי התיאוריה הביקורתית, וגם הקונספירטורים. המדינה שבדרך כלל הכוח שלה הוא כפפת, כמו שאומרים, הוא יד ברזל שמוקפת בכפפת משי, הורידה את כפפת המשי. הכוח של המדינה שתמיד נמצא שם יצא מאחורי הקלעים.
זה מעניין, כי דווקא אלה, דווקא הווק, הפרוגרסיבים, דווקא הם היו בעד לשמור על מגבלות הקורונה, ואחר כך חיסונים, דווקא הטרמפיסטים והמדינות, מה שנקרא, האדומות, פלורידה, המדינות הרפובליקניות.
נכון, בארץ זה לא בדיוק עבד החלוקה הזאת, אבל זה נכון, בארצות הברית, שוב, כי זה היה נגד השלטון, וכולי וכולי. עכשיו, אבל מה שאתה מקבל בקורונה.
זה היה קטע שנראה לי של אמונה במדע, האם אנחנו מאמינים במדע כמקור סמכות או
נכון,
לא.
נכון, ושוב, זה השאלה של אמונה בסמכות. אבל תסתכל על היומיום, לא רק על, ברור שהם לא האמינו במדע כמקור סמכות. אבל מה זה אומר? זה אומר שהם לא יכולים יותר לשלוח את הילדים שלהם בית ספר. זה אומר, טוב, אין בית ספר, כן, בסדר. זה אומר שהם לא יכולים לטוס לחול. זה אומר, כשסוף סוף נפתחו הטיסות לחול. זה אומר שחלקם שעבדו במוסדות מסוימים, שבהם היה מותר לדרוש חיסונים, פוטרו מהעבודה. זה אומר שאחד מהם שאני מכיר שגר בקיבוץ, לקח את הקיבוץ שלו לבית משפט. בגלל שהקיבוץ אמר, כל נותני השירות חייבים להתחסן. והוא אמר, אני לא מתחסן. ואמרו לו, אתה לא מתחסן, אתה לא נותן שירות יותר. והוא לקח את הקיבוץ שלו לבית משפט. תחשוב מה זה אומר לחבר קיבוץ, שתובע את הקיבוץ שלו בבית משפט, אחר כך להסתובב בשבילים בקיבוץ. האנשים האלה, האפשרות לחיות בתוך החברה, אבל חצי רגל בפנים, חצי רגל בחוץ, נלקחה מהם במובן מסוים בקורונה. זה גם קרה משפחות. בגלל שהסבא היה מחוסן, והנכד לא היה מחוסן, כי האבא היה קונספירטור ולא ימין, ואז הסבא לא ראה את הנכד במשך שנתיים, במקרה הטוב. וזה היה מין, זה עשה, הפך את זה, זה הפך את את האספקטים, אומרים, מאמינים במשהו, זה נותן להם נחמה, זה נותן להם נחמה, וזה גם דורש מהם המון מחירים. זה דורש מהם המון מחירים.
כל אמונה. אם אנחנו מדברים על
כל אמונה יוצאת מן הכלל,
כל דת דורשת ממך מחירים, כל אמונה דורשת ממך מחירים.
נכון, אבל היא נותנת לך את המערך תמיכה החברתי שבמקרה הזה לא ממש קיים. אין להם מוסדות אלטרנטיביים. הם ישלחו את הילדים שלהם למערכת החינוך של הקונספירטורים, הם ילכו לעבוד בעבודה של הקונספירטורים.
אז אתה אומר לי שזה מאוד בודד להיות קונספירטור?
אני אומר שזה יותר בודד ממה שאנחנו חושבים, ובקורונה זה נהיה מאוד בודד. אבל מצד שני, מה שעשה בקורונה זה הגדיל את המספרים שלהם עשרות מונים. עשרות מונים. כי פתאום אנשים שלפני זה רק היו ברפואה אלטרנטיבית, או ברפואה מקבילה, פתאום גם נהיו קונספירטורים.
אז זה באמת השאלה.
וזה קוטה הרבה יותר גדולה.
זה באמת השאלה שלי. למה האירועים כמו קורונה, כמו 11 בספטמבר, נדבר אולי על 7 באוקטובר עוד מעט, למה האירועים כאלה קרקע פוריה להתפתחות של תיאוריות קונספירציה וללכוד מאמינים בתיאוריות קונספירציה?
אני חושב שקודם כל יש, זה פחות או יותר עובדה מוכחת, שוב, עד כמה שיכולה להיות במדעים הרכים, אבל, או הקשים בימינו, אבל זה פחות או יותר עובדה מוכחת שאירועים דרמטיים גדולים מגבירים אמונה בתיאוריות קונספירציה.
נכון, יש הרבה מחקרים על זה.
יש הרבה מחקרים על זה. לגבי הלמה יש כל מיני תיאוריות והסברים. התחושה שלי זה שזה עושה שני דברים חשובים בהקשר הרחב, החברתי. הדבר הראשון זה מערער את האמונה בצדקת הדרך של מערכות הידע והאמונה הקיימות. זאת אומרת, מה שקודם היה נראה מובן מאליו, סליחה על הדוגמאות, אבל צהל חזק, הממשלה בסופו של דבר תדאג לאזרחים אפילו.
זה בהקשר של השבעה באוקטובר.
כן, נגיד. מדינת ישראל לא יכולה עד כדי כך להיות מופתעת, החמאס הוא ארגון טרור קיקיוני וכו' וכו'. סתם, זה לא האמונות הכי גדולות של מדינת ישראל, אבל חלק מהן, הדברים האלה מתעררים. הדבר השני זה ש, והמקביל לו כמובן, זה שמערכות אמונה וידע אלטרנטיביות פתאום צפות על פני השטח. יש סוציולוגית אמריקאית מפורסמת בשם סווידלר, אן סווידלר, ויש לה בין השאר תיאוריה שמדברת על, אני אוהב את המושג הזה, settled and unsettled times. זמנים רגועים ולא רגועים. היא אומרת, בזמנים רגועים יש הגמוניה מחשבתית מסוימת. היא מה שמקובל לחשוב. זה לא שזה ישתלט בכוח, זה לא עניין של כוח כל כך.
או במילים אחרות, אני מסוגל להסביר את העולם בדרך מסוימת.
כן, עכשיו היא לא חייבת להיות נכונה, היא רק צריכה להיות משכנעת. היא מפסיקה להיות משכנעת. והרבה מערכות אמונה אלטרנטיביות פתאום צפות ועולות, ואנשים יכולים לבחור אותם. היא מדברת על זה כשוק של רעיונות שפתאום אפשר להתחרות ממש על, על, על מה נהיה הגמוני שוב. היא אומרת, זה תמיד מתערער וחוזר, ומתערער וחוזר, ומתערער וחוזר. אז זה אני פחות בטוח, אני גם לא היסטוריון של הרעיונות, אבל בהקשר הזה מה שקורה בשביעי באוקטובר, ב-9-11, בתקופות של משבר
בקורונה.
גדול, בקורונה בוודאי, זה שגם מערכות אמונה מתערערות, וגם המערכות האלטרנטיביות נמצאות שם, והן יכולות to gain ground, הן יכולות להפוך להיות יותר ויותר אמינות. עכשיו, מה שמדהים בקורונה, זה שלצד זה שמערכת האמונה הכללית במדע התעררה, המדע ההישגים שלו בקורונה היו פנומנליים. זאת אומרת, באמת מה שקרה עם הרפואה המודרנית בקורונה, פותח חיסון מאפס תוך 4 חודשים. אני חושב שהסי לפני זה היה 3 שנים, זאת אומרת, זה, וגם זה היה, לפני זה זה היה 20 שנה, שום דבר לא התקרב לזה, מעולם, בטכנולוגיה שאף פעם לא השתמשו בה בחיסונים לפני זה. זאת אומרת, קרו פה דברים מדהימים מבחינת הרפואה, כמובן שכל מי שמאזין לי וקצת מאמין, בתיאוריות קונספירציה, אומר, מה מדהימים? מה רפואה? זה רק שליטה, אני מבין, אני מבין. אבל אני אומר שהיה אפשר גם לקבל את ההסבר שהמדע התגייס כולו גם במאמץ כלל עולמי, ממשלות נתנו כתף, יד וכסף לדברים האלה. אבל מה שקרה בסופו של דבר, זה שאנשים הסתובבו והרגישו שהם חשופים, או כמו שאומרים בעברית, חשופים בצריח. זאת אומרת, כל הרפואה המודרנית הזאת, ואומרים לנו, תישארו בבית ואל תצאו 100 מטר, כי אחרת תמותו. אנחנו לא יודעים על מי לשמור.
כן, ואיזה חתיכת בת, זה מה שאמור כאילו לשמור על החיים שלך, כאילו, ואנחנו בעשור השלישי של המאה ה-21, וזה מה שנשאר לנו לסמוך עליו, מצד אחד, מצד שני, כמו שאתה אומר, ההישגים המדהימים של המדע, הפיתוח של החיסון וכו'.
אז זה שכנע את המשוכנעים, ואת אלה שלא היו לגמרי משוכנעים קודם, זה הזיז אותם חזק לכיוון האחר. ומי שמראש היה לו חשדות כלפי הממסד הרפואי, כלפי חיסונים, זה כמובן חיזק אותו 10 מונים.
עכשיו, זה גם... מה הקטע שלהם עם החיסונים עוד לפני הקורונה? זאת אומרת, תנועת ההתנגדות לחיסונים. ולמה, אגב, דיברת על זה שקצת חקרת בחברה החרדית, למה, אגב, זה דווקא משהו בלי או עם קשר לקורונה, שבחברה החרדית אנחנו יודעים שקיים?
אני פחות בטוח לגבי החיסונים בחברה החרדית, למרות שאני מרגיש שהתשובה היא פחות או יותר סמכות באותה מידה. בגלל שחיסונים בסופו של דבר מגיעים מממסד, שהחברה החרדית בסופו של דבר רואה בו ממסד חיצוני. רופא המשפחה שלי דומה לי, אוקיי? המדענים שמפתחים תרופות דומים לי. אנשים שאומרים לי לראות חיסונים דומים לי. אצל החרדים זה לא כך, הם חשדנים, בעיקר בפלגים חרדים מסוימים, הם חשדנים כלפי הממסד וכלפי המדינה באופן בסיסי. אנחנו רואים את המדינה, נהוג לראות את המדינה ככוח שיש בו אלמנטים מאיימים, אבל הוא כוח טוב, אנשים מקריבים את החיים שלהם למען המדינה. החרדים לא רואים את המדינה בהכרח ככה.
אנשים לא מקריבים את החיים שלהם, חשוב להגיד, למען המדינה, למען הממשלה, או למען הסמכות שנקראת מדינה, הם מקריבים את החיים שלהם בשביל ה... מי שמרכיב את המדינה, אנשים, הקהילה, בשביל כן, המשפחה, אני... אחים, חברים.
זה נכון, וכמובן יש את המחקרים...
בשביל העם.
נכון, נכון, אבל שים לב שדילגת לעם, שזה לא בדיוק משפחה וחברים, זה מושג הרבה יותר ארטילאי, ובמקרה של ישראל, עם ומדינה זה דברים מאוד מעורבבים. אבל לא משנה, זה דיונים רחבים יותר, אני לא יודע אם יש לי דברים מאוד קונקרטיים להגיד עליהם. אבל בהקשר הזה של השאלה על החיסונים, האנטי-וקסרס, האנשים שמתנגדים לחיסונים, שהתנועה שמאמינה בתיאוריות קונספירציה, אני לא בטוח שכל החשיבה של הקונספירטיבית כמו של השטוחיסטים, הייתה תנועה הרבה יותר גדולה מהשטוחיסטים, כללה בתוכה גם אנשים שנמצאו בשיפולים של זה. אנשי הרפואה המשלימה והרפואה האלטרנטיבית, שזה לא אותו דבר, משלימה זה יחד עם הרגילה, האלטרנטיבית זה בניגוד מסוים לרפואה הרגילה. אנשים האלה הם, זה לא סתם עסק שקופות החולים שמו בו יד ורגל, יש בזה המון כסף, ויש המון אנשים שמאמינים בזה, ואולי זה גם מאוד מאוד עוזר. לא, אני לא מנסה לשפוט את זה, אני רק אומר שזו תופעה עצומה. וכל התופעה העצומה הזאת היא בקורונה נדחפה לצד של הקונספירציה, במידה כזאת או אחרת, בגלל שמראש הם היו ספקנים. ואז זה נכנס יותר חזק, ופתאום התנועה... עכשיו, השטוחיסטים מצאו את עצמם בלב המחנה. שטוחיסטים לא אוהבים להיות בלב המחנה.
מה הקשר בין... אז זהו, זה בדיוק נקודה. זאת אומרת, החבר'ה האלה אוהבים להיות מה שנקרא ייחודיים. זאת אומרת, יש להם רצון להרגיש שהם מבינים, הם יודעים, הם מיוחדים ביחס לאחרים.
אז בהתחלה מה
שהם... מה שאתה הגדרת כאינדיבידואליזם, זה ודאי חלק מהאינדיבידואליזם.
בהתחלה מה שהם הרגישו זה תחושה של הישג. זאת אומרת, הם אמרו, או... סוף סוף אנשים מתעוררים סביבנו.
אבל אז זה כבר לא מעניין, כי אנחנו נהיינו מיינסטרים.
לא, אבל אז מה שקרה, זה שהם גילו שני דברים. דבר ראשון, שהם באים ואומרים להם, הבנת על החיסונים. הבנת שהמדינה היא בעצם כוח רשע. אתה מבין שיכול להיות שזה הכל קונספירציה של סין, ובעצם ישראל משתפת פעולה עם סין. מה עם זה שהעולם שטוח? ואנשים אמרו להם, פסיכים, תעזבו אותנו. אוקיי, ואז הם אמרו, מה? אבל לא, אבל כמעט, אתה לא יכול להתעורר חצי דרך, ולא להתעורר עד הסוף, וזה יצבן אותם נורא. והדבר השני זה שהם גילו זה שהם אנשים מסוימים מתוך המחנה, בתוך הקורונה, אומרים להם, תתרחקו מאיתנו, אתם מחתימים אותנו. זאת אומרת, אתם גורמים לנו לראות כמו משוגעים, בעוד שאנחנו רק רוצים להגיד, רגע, צריך להסתכל על זה בעיניים אחרות, אולי לא צריך להתחסן, אולי צריך לחשוב על זה אחרת, אולי המדיניות של הסגר היא לא המדיניות הנכונה, אולי וכו' וכו' וכו', תתרחקו מאיתנו. ואז הם גילו שוב שלא רוצים שהם יהיו חלק מהמחנה, שהם עדיין נחשבים כמטורפים, כקיצוניים וכו' וכו', אבל עדיין המספרים שלהם גדלו בקורונה מאוד. יש לי נתונים מהקבוצות פייסבוק ווואטסאפ, לא וואטסאפ כל כך, אלא טלגרם שלהם, והמספרים שלהם גדלו פי 5 ופי 6.
זה לא הפך את זה למשעמם מבחינתם, שפתאום הם נהיו מיינסטרים?
לא, זה הפך את זה לקצת מעצבן לפעמים, כי האנשים האלה מתווכחים איתם, למרות שהם לא מבינים שאני כבר 10 שנים עושה
לחקר. בכדורגל קוראים מועדי הצלחות?
יפה. אז לא, כי ה-stakes are so high. ההצלחה זה או שהעולם יערס, כי האנד גיים של המסונים זה להרוס את העולם. אז בשביל זה אני מוכן לשלם מחירים. אבל מה שראיתי עכשיו זה שאחרי הקורונה, המספרים ירדו חזרה בקבוצות האלה. זאת אומרת
לשטוחיסטים
לא בטוח שזה יגדיל.
זהו, פה אני רוצה להגיע רגע לאנשים, אני אקרא להם הנורמטיביים, לא האנשים עם המנטליות הקונספירטיבית, כמו שאנחנו רואים את זה, וזה גם משהו שראיתי במחקר שעשיתי בקורונה, שמה שמאפיין אנשים שנטו יותר, כן? לא עשיתי מחקר ספציפית על אנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה, אלא מה שנקרא לאוכלוסייה הרגילה, שבתוכה יכול להיות יש גם אנשים כאלה. ושם מה שראיתי שאנשים נטו יותר להאמין, שיכול להיות שיש איזשהו היגיון בתיאוריות קונספירציה, ספציפית שאלתי לגבי החיסונים, הצ'יפים וכו'. ככל שהם למשל היו אנשים שיש להם תחושה נמוכה של שליטה עצמית, מה זאת אומרת שליטה עצמית? לא שליטה רגשית, אלא תחושה שהחיים נמצאים בשליטתם. זאת אומרת, אלה אנשים שמרגישים שיש כל מיני גורמים חיצוניים, לא חייב להיות גורמים קונספירטיביים כמו קבל וכו', אבל שהם לא מרגישים שהם מצליחים לנהל את החיים שלהם. שאנשים אחרים וגורמים אחרים, סמכותיים, סמכויות ממוסדות, או אנשים שלא סמכויות ממוסדות, מנהלים את החיים שלהם. אלה הם, באנגלית זה נקרא self-mastery. אלה הם תחושה של שליטה בחיים שלהם. ובעיקר אנשים שמרגישים שאין להם תחושה בשדה הפוליטי. המונח הוא lack of control in the political domain. זאת אומרת, כאילו, חוסר תחושת שליטה בשדה הפוליטי. ועוד דבר אחד, אנשים שקשה להם למצבים של אי-ודאות, שיש להם חוסר סבלנות למצבים של אי-ודאות. וזה מחזיר אותי לכך שתיאוריות קונספירציה פורחות בזמנים של מגפות, מלחמות וכו', כי זה בעצם מערער לנו את התפיסה הקוהרנטית שלנו, של המציאות, ואז אנחנו צריכים לחפש. ותיאוריות קונספירציה, תיאוריות הסברים מאוד יפים, במובן הזה שהם מסדרים את הכל, טובים, רעים, שחור, לבן וכו', ומבחינה פסיכולוגית, אני מסתכל על זה מבחינה פסיכולוגית, זה קצת מגיע לי את החרדה, זה נותן לי איזשהו שקט מסוים.
תראה, אני חושב שיש פה כמה אלה, מה שנקרא כן ולא. נראה לי שא', על כל חרדה שזה משקיט, זה מוסיף חרדה. מדובר פה שוב, אני מה שנקרא, I can't stress it enough. אנשים שמאמינים שהקבל לוקח ילדים ושותה להם את הדם. לא מטאפורית. בסדר? זאת אומרת שמדובר, ואלה האנשים שנמצאים בשלטון, על החיים שלך, ועל החיים שלי, ועל החיים של כולנו. עכשיו, האם זה לא גורם לך לתחושה של lack of control? זאת אומרת, בתוך ההקשר הזה, אם אתה חסיד תיאוריות קונספירציה עמוק מספיק, ואתה חושב שיש לך שליטה על החיים שלך, אתה לא חסיד תיאוריות קונספירציה עמוק מספיק. ברור שאין לך שליטה על החיים שלך, לאף אחד אין שליטה על החיים שלו, כי רק לקבל יש שליטה על החיים של כולנו. בתוך ההקשר הספציפי של האנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה עד הסוף, האם זה יכול להיות שאנשים נמשכים לשם, בגלל שהכיוון הוא הפוך, כמו שאתה אומר, הם נמשכים לשם בגלל שמראש הם הרגישו שאין שליטה, אני לא יודע, אין לי נתונים על הדבר הזה. אני אומר שאם אתה מאמין שככה העולם בנוי, ברור שאתה מרגיש שאין לך שליטה על החיים שלך. ברור.
אבל האנשים האלה שמאמינים בדברים האלה שאתה מתאר, הם אנשים ממה שאני מבין, אבל אתה הכרת אותם, תפקידים, פועלים, זאת אומרת, זה לא אנשים שחיים עם איזושהי חרדה מצמיתה כזאת שמשתקת אותם.
לא, זה האמת, זה מעניין.
הם לא חיים בתוך טראומה.
גם אני, יש לי איזה, יש את הרגעים האלה שהאנתרופולוג יש לו איזה רעיון שתוך כדי התשובה של הרעיון, אתה אומר, יש לי ציטוט מוצלח, אז היה לי מישהו שראיינתי אותו. ואני, התגובה האמפתית שלי, ממש הרגשית, כשנחשפתי לה, הייתי מדי פעם איזו קבוצה של חברים שאני מתכתב איתם, חוקרים בתחומים דומים קצת לשלי, והייתי כותב להם מדי פעם, לא תאמינו במה הם מאמינים, ונותן להם עוד איזה, כשנחשפתי, הם מאמינים גם בזה, והם מאמינים גם בזה, והם מאמינים גם בעצם שכל הגברים המפורסמים בעצם נשים, וכל הנשים הם בעצם גברים,
הנה, הפרוגרסיביים, בבקשה.
כן, טרנס, לא, כן, אבל כנגד הפרוגרסיביים. ומאמינים גם בזה, ובעצם מאמינים שהייתה ציוויליזציה שכל המבנים של הקבורים במפולת בוץ, וכל פעם הייתי מגלה להם משהו חדש. וככל שנחשפתי לדברים האלה, פעם ראשונה שלמשל למדתי על הקטע של הילדים וכולי, אז הייתי ממש, לא ממש נכנס להיפרוונטילציה, אבל אמרתי, הם חיים בעולם נורא. הם מאמינים שהם חיים בעולם נורא. עכשיו, אני לא חושב שהעולם הוא מקום מדהים, בסדר? יש בו הרבה יופי, ויש בו הרבה כאב, ויש בו הרבה כיעור, אבל הם מאמינים שהעולם נשלט בידי אנשים רשעים, בצורה הכי מרושעת, דיסני, שאתה יכול לדמיין לעצמך, והם שולטים בחיים של כולנו. וממש, שאלתי אותם כמה פעמים ברעיונות, שוב, לא המון רעיונות, אבל שאלתי אותם מדי פעם, איך אתם קמים בבוקר?
בדיוק.
אתם קמים בבוקר לעולם שהוא כולו שחור משחור, ואז מישהו ענה לי תשובה, הוא קצת קיצוני, אבל הוא ענה לי תשובה יפה, הוא אמר לי שני דבר, הוא אמר לי דבר ראשון, מה, אתה לא חי בעולם הזה? ההבדל ביני ובינך, אז שאני יודע, ואתה עוד שורה באשליות.
מה שאתה לא יודע לא פוגע בך.
כן, אבל הוא אומר עדיף לדעת מאשר לא לדעת. והדבר השני שהוא אמר, זה כן, העולם הוא מקום נורא, אבל אני אציל אותו.
אוקיי, בסדר.
אני אציל אותו.
עכשיו נרגעתי.
הוא קצת בן אדם שיש לו קצת איזשהו...
אני אומר נרגעתי, לא כי אני חושב שהוא יציל את העולם, אלא כי אני גם כפסיכולוג, אני מסוגל להבין באיזה עוגן הבן אדם נאחז.
נכון, עכשיו, העוגן לא אומר, העולם הוא טוב, או לי יש לי שליטה בעולם, יש לי שליחות. והשליחות שלי...
אבל השליחות שלי מעניקה לי סוג של שליטה. תחושת שליטה כמובן, לא שליטה אמיתית.
עכשיו, בסדר, רובם עדיין, זה לא מה שהם מתפרנסים ממנו, אוקיי? זאת אומרת, הם עובדים במשהו. יש להם, לא לכולם, אבל יש להם משפחה. הילדים שלהם בדרך כלל הולכים למערכת החינוך. מה שקרה בקורונה זה שמבין ההארדקור של השטוחיסטים בארץ, שזה קבוצה מאוד קטנה, אנשים שכבר הרבה שנים מתעסקים בתחום וכולי, אבל מבין אולי 20-30 איש, משהו כמו 8 עזבו את הארץ. הם אמרו, עד כאן. מועד כאן. גם לפני זה, מדי פעם מישהו יחסית חדש בקבוצה, היה נכנס ואומר, חבר'ה, למה אנחנו לא מכיר, אי אפשר יותר ככה, בוא נלך לרמת הגולן, נקים מאחז, נאגור נשק, נתכונן לזה שחיילי האום ייצאו מנמל חיפה ויכבשו את כולנו, או משהו בסגנון. ועל זה השטוחיסטים היותר ריאליסטים.
חיילי האום, איזה חיילי האום לא מסוגלים...
בסדר, אבל הם בעצם כל... היו שמועות שהסתובבו בזמן הקורונה שחיילי האום כבר הגיעו לחיפה, כי הם מתכוננים לשלב ב' של התוכנית של הקבל להשתלט על העולם. ומה שנקרא, אג'נדה 21, לא משנה, אבל אולי נגיע לזה אחר כך.
אוקיי.
אבל ה-New World Order. ומה ששטוחיסטים ותיקים יותר אומרים לו, חבוב, נולדת אתמול? ניסית להקים אוהל ברמת הגולן בלילה בלי שיבוא אליך ג'יפ צבאי? אתה מדינת ישראל. במדינת ישראל אין אוף דה גריד. הכל גריד. אין לך מקום שאתה יכול...
מה זה אומר הכל גריד?
אוף דה גריד.
אוף דה גריד.
זה מחוץ לרשת. להגיד, אני, מה שאמריקאים קוראים סורווייביליסט, אני יורד... לא, אני פשוט נעלם.
יוצא מהמערכת?
יוצא מהמערכת. אין לצאת מהמערכת במדינה. זאת לא אופציה. אין, אנחנו מדינה קטנה מדי, עם שלטון חזק מדי, עם פחות מדי שטח. נסה להקים מעל במדבר יהודה. מדבר יהודה איננו שטח אש ברובו, אם כי כמובן חלקו. לא בשטח אש. פקח יגיע אליך בלילה, נסה להקים שם תשתית ביוב. יפרקו לך אותה למחורת. זאת אומרת, אין כזה דבר, אין אוף דה גריד במדינת ישראל, אין מחוץ לרשת, אין מתחת לפני השטח.
אז אולי זה מסביר, כי מה שאני רוצה לשאול אותך זה, הייתה תחושה, לי לפחות, שהייתה איזו פריחה של תיאוריות קונספירציה אחרי השבעה באוקטובר, באמת, איך זה קרה, ואולי יש שיתוף פעולה מבפנים ודבר כזה.
כן, כן, ממש.
ואני מרגיש שזה לא תפס, אולי אני מפספס, אולי אני לא מסתובב או נמצא בקבוצות ובחוגים הנכונים, אבל אני מרגיש שזה לא תפס, זה לא הפך להיות מיינסטרים, זאת אומרת.
זה היה נראה שזה הולך לשם תקופה מסוימת.
נכון.
זה היה מחקר שהתפרסם באוניברסיטה העברית, לפי דעתי על ידי אני חושב שפסיכולוגים כמותניים, אבל שישבו מדע המדינה, אבל אני לא זוכר בדיוק את השמות שלהם, והם עשו מחקר, סקר טלפוני, שהם ראינו מדגם מייצג של האוכלוסייה לטענתם, באמצעות איזושהי חברת סקרים, והם עשו אותו בכמה גלים, פעם בשבוע.
נכון.
אני לא יודע אם הם עדיין עושים אותו. ומשהו כמו חודש, או חודש וחצי, אחרי השביעי באוקטובר, המחקר הראה ששליש מהציבור שמגדיר את עצמו ימני בישראל, מאמין שהיו גורמים מתוך המערכת ששיתפו פעולה עם החמאס. שליש. עכשיו, ומשהו כמו שליש, חשבו שיכול להיות שאהוד ברק ספציפית היה מעורב בעניין, שזה דמות נורא ספציפית של קונספירציה מאוד ספציפית בהקשר של ג'פרי אפשטיין, שכאילו ממש חשיבה קונספירטיבית כזאת שקצת הופצה במהלך החמש-שש שנים האחרונות. אהוד ברק, מה הוא בדיוק עשה? הוא הסתובב שם על הגדר, הוא הבן אדם בן מעל גיל 80, הוא לא במערכת הביטחון, כל אלה שאומרים פה, נראה לך 80, נראה לך מערכת
אבל
הביטחון.
אבל אתה יודע, אני מסוגל להבין איפה זה הגיע, זאת אומרת, אם
רגע,
אני...
רגע, אבל מהצד השמאלי של המפה הפוליטית...
זהו, אוקיי, מה היה שם?
מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, בערך קצת פחות משליש, אבל יותר מרבע... האמינו שבנימין נתניהו...
כן, כן.
עכשיו, הם לא
בדיוק... כדי לעצור את ה... רק תסיים את זה.
כן, משהו בסגנון של...
למי שלא שמע את זה.
עודד, לא בדיוק עודד את החמאס, אלא היה לו סימנים לאיזושהי מתקפה.
לא משנה.
הוא לא עצר את זה כדי להסיט את תשומת הלב הציבורית מהנושא של ההפיכה המשטרית.
אוקיי.
עכשיו, סליחה, אוקיי, לא צריך להיות חסיד גדול של ביבי כדי להגיד, הוא לא בדיוק רצה שהחמאס יכבול... לא משנה, אני לא אומר זה נכון או לא נכון. אני אומר שהחשיבה הקונספירטיבית
הייתה נפוצה. אף אחד לא התכוון שזה יהיה ככה, אמרו יהיה איזשהו אירוע כזה, לא, זה יצא משליטה כאילו. עכשיו אני מסוגל לגמרי להבין, זאת אומרת, אם אני איש ימין, אני מסתכל על זה ואני אומר לעצמי, לא סביר שמשהו קורה לזה לצד, שלנו החזק, תחת ממשלת ימין, מלא מלא וכו' וכו' וכו'. אז כנראה היה פה איזשהו שיתוף פעולה מבפנים, ואז אתה מחבר את זה לרפורמה המשפטית ולהפגנות, ואחים לנשק, וכל אחד כאילו מקומות שהוא לוקח את זה, ויכול להיות שהם יהיו מעורבים פה. זה נותן לך איזשהו סבר, כי הדבר הזה יקע בתדמה את כולנו, כאילו כמה חבר'ה על אופנועים, על טנדרים, כאילו מצליחים ככה לשטוף את... אם מישהו היה אומר לפני זה שיקרה דבר כזה, אף אחד לא היה מאמין. ומצד השני, מסתכלים ואומרים, כאילו, באמת, כאילו, נסתכל רק כאיש שמאל, זה יסתכל ויגיד, אוקיי, זה כנראה שירת את האינטרסים הפוליטיים של בנימין נתניהו, שזה תמה שהולכת בשמאל, כאילו, כבר הרבה זמן אחורה. זאת אומרת, מהחזרת גלעד שליט, אפילו בקורונה, היו אמרו, כאילו, הסגר כדי שלא יהיו הפגנות, וכל דבר. זאת אומרת, גם זה סוג של חשיבה קונספירטיבית.
נכון, נכון, לא, אין ספק, ותראה, אני קצת אחרי השביעי באוקטובר, איזשהו חבר שלי, קצת, לא בדיוק הפיץ, אבל כתב איזשהו פוסט שבו הוא רמז שיכול להיות שנתניהו ידע וכו' וכו', משהו תיאוריות קונספירציה, הוא הציג את זה בגרסה די רכה, ואני אמרתי לו, תקשיב, אני מציע לך לא לכתוב דברים כאלה, משתי סיבות, א', אני לא חושב שזה נכון, לא כל כך חשוב, אבל ב', אם יש משהו שחשיבה קונספירטיבית מעודדת, זה לחפש בוגדים. הנה, התיאוריה הזאת ספציפית, ואמרתי לו, ואם בישראל מחפשים בוגדים, לא בנימין נתניהו יתפס כבוגד מספר ראשון, ולא ימנים יתפסו כבוגדים. זאת אומרת, אתה תוקע לעצמך סכין בגב, בגלל שחיפוש בוגדים נוטה בישראל להתמקד בעיקר באנשים שמזדהים לא רק עם העם היהודי. בתוך ההקשר הספציפי הזה אמרתי, זה מסוכן, זה ממש מסוכן. עכשיו, אני מוצא את עצמי סביב העיסוק בתיאוריות קונספירציה, נותן עצות, מה שמכונה במדע, עצות נורמטיביות, עצות שקשורות להתנהגות ולמוסר ולמה ראוי. אני לא נעים לי בעמדה הזאת. אני לא מרגיש מוסמך לתת עצות בדברים האלה, אבל חשיבה קונספירטיבית, מה שהיא עושה, זה היא קוראת חברות מבפנים.
אוקיי, יפה.
היא קוראת חברות
אז
מבפנים.
אז לשם בדיוק אני רוצה ללכת. גם לעניין הזה של הבוגדים, לא רק בהקשר של ישראל, גם בהקשר של ישראל, לעניין הזה של הבוגדים, שהקונספירטיבים מאוד, דיברנו על זה קצת מבפנים, זה אני פחות הכרתי, אבל זה מעניין. אבל הם מחפשים תמיד בוגדים, בחוץ, כאילו. וגם באמת, וגם באמת בעניין הזה שזה מפורר חברות, אנחנו רואים מה קורה בארצות הברית. נכון. אנחנו רואים מה קורה בישראל.
כן.
עכשיו, אתה יודע, בדרך כלל אפשר להגיד כאילו, יכולים לדבר על קונספירציות משמאל ומימין, וזה באמת מעניין לדבר על זה, אבל אם נגיד נסתכל כאילו על כל התפיסה של, שדווקא באה מימין, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, אגב, תפיסה שהיא תפיסה מאוד מרקסיסטית, שמאלנית, כאילו, על הגמוניה וזה, זו תפיסה נהדרת לקונספירציה, זאת אומרת, כאילו, מבחינה הזאת, זה מאוד מסדר, זאת אומרת, כל דבר אתה יכול להגיד, זה איזושהי מזימה של האליטה, אפילו שלצורך העניין נאמין בשלטון 40 שנה ברוטו, נגיד, אבל לא, הוא לא באמת בשלטון, כי יש את מערכת המשפט, אז יש שופטים שמרנים, לא, זה לא באמת, הם מיעוט, או שהם כבר ברגע שהם נכנסו למערכת, הם השתנו, זאת אומרת, אתה בעצם מייצר לעצמך איזושהי תזה, ואחר כך אתה מסדר את כל המציאות לפי התזה הזאת.
נכון, שזה תכונה מאוד אנושית, שנינו יודעים.
מאוד אנושית.
לעשות את הדבר הזה, נכון, אבל... תראה...
אז אולי נשאל, למה הקונספירטורים באמת אוהבים לחפש בוגדים?
אני לא חושב שהם אוהבים לחפש בוגדים.
נוטים אולי?
כן, אבל אני חושב שהם נוטים לחפש בוגדים בגלל שזאת ההגדרה של קונספירציה. חבורה קטנה של אנשים שפועלת מאחורי הקלעים כדי לקדם את האינטרסים שלה, בניגוד לאינטרסים של הכלל, אם אתה לוקח זום אאוט מתוך הדבר הזה, אתה אומר, אוקיי, אלה אנשים שפועלים בחשאי כדי לדאוג לאינטרסים שלהם, בניגוד לאינטרסים של הכלל, אני הכלל. אוקיי? אני בהגדרה לא הם. בסדר?
כן.
זה פחות או יותר הגדרה לבוגדים. זאת אומרת, בהנחה, האנשים האלה לא פועלים לטובתי. לפעמים מה שהם עושים יכול גם להתאים לי, אם כי בדרך כלל לא, ושוב אנחנו חוזרים לנקודה, שבתיאוריות קונספירציה, האנשים האלה גם מוצגים לא רק כטועים, אתה יכול להיות חבורה של אנשים שפועלים מאחורי הקלעים כדי לדאוג להם וכו' וכו', ושעדיין הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, הם עדיין יקדמו את האינטרס של כולם. אבל הם לא עושים את זה, והם לא רק מוצגים כטועים או כשוגים או כתאבי כוח, הם ממש מוצגים כמרושעים. ממש מרושעים. זאת אומרת, העולם המוסרי הוא לא עולם מוסרי אפור. הוא עולם מוסרי מאוד מואר באורות מאוד חזקים, ולכן הצללים בו מאוד מאוד חזקים. ואנשים האלה...
בגוונים מאוד חזקים של שחור ולבן.
ממש, ממש. והאנשים האלה נהנים לגרום לאנשים אחרים סבל. עכשיו, תחשוב אפילו בתוך חשיבה קונספירטיבית, טיפה פחות חריפה מזה. אתה יודע מה, לא טיפה, הרבה פחות חריפה מזה. כולנו זוכרים את הדיונים סביב הרפורמה המשפטית. לא את הדיונים, את האווירה הציבורית. האווירה הציבורית הייתה שה... שמאל בישראל, שוב, אני מגזים קצת בהגדרות, אבל האנשים שהתנגדו לרפורמה המשפטית,
כן, ברור שהגדרות של שמאל וימין הם הגדרות מאוד גסות.
הגדירו את זה
כ... אבל לצורך הדיון.
הגדירו את זה כ... הרי הדיון על איך בכלל קוראים לזה. הגדירו את זה כהפיכה משטרית. אמרו, האנשים האלה רוצים להביא לסופה של ישראל כמדינה דמוקרטית. עכשיו, תשאל את יריב לוין, רצית להביא לסופה של ישראל כמדינה דמוקרטית? תשאל את בנימין נתניהו, רצית... והם שניהם, מה זה, שאלו אותם, והם אמרו, בשום פנים ואופן לא.
בסדר, אבל אתה יכול להגיד, אני לא מאמין להם, הם חלק מהקונספירציה. אבל עובדתית, האם... ואגב, אני לא נכנס פה לפוליטיקה, אבל מי שעוקב אחריי מכיר את העמדות שלי גם בקשר לרפורמה המשפטית, ואני חשבתי שהיא לא טובה לישראל, אבל אני חושב שמכאן ועד לבוא ולהגיד שבגלל עילת הסבירות מתה הדמוקרטיה, זה נראה לי
נכון,
מגיע מאיזשהו מקום
אז באותו דבר
מאוד, של ריאד מאוד קיצונית ודיכוטומית של המציאות.
הסגנון הוא שלמרות שאני לא מסכים עם נתניהו שמאיימים על ראש ממשלה וסכנה לממשלתו וכו', זה נראה לי קצת כמו טריק פוליטי, לא משנה. מה שמשנה זה שהם צוירו ממש כאנשים מרושעים שרוצים להזיק למדינה.
נכון.
ולהועיל לעצמם.
נכון.
ומהצד השני אותו דבר. ארגוני המחאה לא הוצגו כאזרחים מודאגים על ידי הימין. הימין לא תפס אותם, תומכי הרפורמה המשפטית, כאזרחים מודאגים, שדואגים לעתיד המדינה שלהם, אבל יש בינינו מחלוקת לגיטימית. הם הציגו אותם כאנשים שנאחזים בכוח, כי הם לא רוצים לחלוק אותו עם אף אחד אחר, כקרוניז, איך אומרים את זה בעברית? כבובות של בית המשפט העליון, שלא או מבינים וזה יותר גרוע, או לא מבינים וזה גם גרוע,
שבעצם... שבית המשפט העליון הוא סוג של קבל כזה.
בדיוק.
שלא משנה אם אנחנו מנצחים בבחירות, אזרח סוג בית.
נכון.
אני יכול לנצח בבחירות עד מחר. אגב, יריב לוין אמר את זה. בסופו של דבר, מי שבאמת שולט במדינה, זה מי ששולט במערכת המשפט.
בדיוק.
ומי שולט במערכת המשפט...
יש לי חברים שאני מאוד מחבב אותם, ואומרים, מערכת המשפט, האנשים האלה, כאילו הם הם מרושעים, הם רוצים רק לשמור על הכוח, הם רוצים רק להחליש את הדמוקרטיה, יש להם בוז עמוק לאזרח הקטן, עזוב את כל הטענות הלגיטימיות, אגב, בחלקן שיש על מערכת המשפט, זאת לא משנה. מה שאמרו זה, מה שחשוב...
בוודאי, אבל בכל קונספירציה יש מעט מן האמת, אתה אומר את זה.
נכון, ומה שחשוב, אבל ששוב ההצגה של הצד השני הייתה כמרושע לחלוטין. ארגוני... הייתה הרי התארגנות אזרחית מאוד חזקה סביב הנושא הזה של התנגדות לרפורמה המשפטית, וראינו מה הם עשו אחרי 7 באוקטובר, הם נכנסו בוואקום שהמדינה השאירה. ועדיין האנשים שהתנגדו להם קודם, ראו אותם ברחוב וירקו אליהם לפעמים, כי הם נתפסו ככל כך סתניים בראש שלהם, שהם לא הצליחו לעשות את הסוויץ' הזה. החשיבה הדיכוטומית הזאת, היא מייצרת מצב שאח שונא את אחיו, ששכן לא מדבר עם השכן שלו.
נכון. יש מחקרים בארצות הברית שאנשים לא מוכנים לצאת לדייט עם מישהו מהמחנה השני. וגם בישראל ראיתי.
גם הקונספירטורים כמה פעמים אמרו, אני רוצה לעשות אפליקציה דייטים.
לקונספירטורים.
כן, כי אני לא יכול לצאת עם הכבשות או הכבשים האלה, זה בלתי נסבל, אבל... בארצות הברית הייתי באיזשהו כנס, והיה בו מושב שעסק בתיאוריית קונספירציה פחות או יותר, והגיע מישהו שלא חוקר את התחום, אלא זה עניין אותו. והיה לו אמירה נורא יפה. הוא אמר, אנחנו משפחה כזאת, שכל שנה שולחן ה-Thanksgiving שלנו, היו יכולים לשמוע את זה 3 מייל מאיתנו. היינו רבים על הכל, רבים, רבים, רבים. הוא אומר, השנה זה השנה הראשונה, שאנחנו לא רבים כי אנחנו לא יושבים באותו שולחן. אנחנו לא יכולים יותר. אנחנו פשוט... ענף אחד של המשפחה לא מדבר עם ענף אחר של המשפחה. עכשיו, זה מה שהחשיבה הקונספירטיבית עושה.
סביב טראמפ לא טראמפ?
טראמפ לא טראמפ, כן. לא הקורונה.
אין ספק שזה מה שהחשיבה הקונספירטיבית עושה, וזה למה באמת זה מפורר חברות מבפנים, וזה למה זה מאוד מסוכן.
עכשיו, אני מבין, אגב, למה פוליטיקאים משחררים את השד הזה מהבקבוק, זה נורא מגייס אנשים. זה נורא מגייס אנשים. זה אומר, אם אתה לא מצביע לי, אתה מצביע לשטן. אוקיי, ברור לי מי אני מצביע, אני אולי לא מת עליך, אבל את השטן אני ממש לא מחבב. זאת אומרת, זה מייצר מוטיבציה פוליטית מאוד חזקה, והוא נהיה המנהיג, המנהיג נהיה המגן של האור, אבל זה משחרר שד מבקבוק, כי מה שאתה מקבל, זה בסופו של דבר, אם זה הולך למספיק אקסטרים, מצב שבו בעצם המחויבות של הפוליטיקאי, היא לחסל את האופוזיציה. היא לא לשלוט יחד איתה או עליה, היא לחסל אותה, כי הם הרשע הטהור. ועם רשע טהור, מה אתה עושה? זאת חובתך המוסרית והפוליטית לחסל אותו. ולכן אני מבין למה השמאלנים בארץ פחדו, ואני מבין למה הימנים אומרים, אבל אתם תמיד לא נותנים לנו לשלוט שאנחנו שולטים. זאת אומרת...
לכן קונספירציות זה משהו שמאוד משרת דיקטטורים ושירי דיקטטורים לאורך ההיסטוריה. וזה באמת מוביל אותי לשאלה... למה יהודים מקחפים בתורות קונספירציה?
תראה, אני לא יודע לענות לך למה. אני חושב שפה אנחנו מגיעים לשורשי האנטישמיות, וזה נושא עמוק, שגם נחקר הרבה מאוד, וגם לא על ידי. ואני מרגיש שאם אני אכנס ממש ללמה, במובן הממש עמוק של הדבר הזה, אני אכנס לשדה שאני אדבר בו שטויות. בסדר? אבל אני כן אגיד, שבהקשר של היהודים, מה שאנחנו מקבלים זה ארגז כלים מן המוכן. זאת אומרת, תיאוריות קונספירציה סביב יהודים קיימות, בוא נהיה נדיבים ונגיד, מאז שישו נרצח, מת,
במגילה, ישנו עם אחד מפוזר, עכשיו אני קראנו. אני תמיד אזכור את המשפט הזה כל שנה במגילה, וזה נראה לי, זה אומר, זה שורש האנטישמיות. שהאמן בא לחשברוש ואומר לו, תקשיב, יש עם אחד, הוא מפוזר, ואת בדיוק, ודת המלך אינו עושים, ולך תדע מה הם זוממים, ולא שווה לך להניחו, כאילו, זה מסוכן לך. לתת להם ככה, להמשיך לחוש.
כן, לא הייתי מתייחס בהכרח למגילה, זה מסמך היסטורי, ומתי הוא נכתב, וכל הדברים. לא, אני אומר שזה יכול לסבר איך באותה תקופה. אבל מה שאנחנו מדברים זה שיש לך ארגז כלים, שקיים באמת אלפי שנים כבר, ואולי, אני לא יודע אם זה... מבחינת תיאוריות קונספירציה מודרניות, זה לא רק כל המטען ההיסטורי הנוצרי וקצת המוסלמי הזה, יותר נוצרי ממוסלמי, זה גם הפרוטוקולים של זקני ציון, שהוא כנראה המספח הקונספירטיבי המצליח ביותר בהיסטוריה של העולם, שהוא לא עד כדי כך ותיק. אנחנו מדברים על 150, 200 שנה, זאת אומרת לא עד כדי כך מזמן, אבל הוא חכם. הוא אומר, היהודים האלה, שתמיד נראים לכם קצת שונים, שמדברים ביניהם בשפה שאתם לא מבינים, אז בעצם כל הדבר הזה הוא חלק מזה שסוחרים עם יהודים בני העם שלהם, למרות שהם ממדינות אחרות. כל הדבר הזה לא סתם עולה עם עלייתה של מדינת הלאום. כשמדינת הלאום עולה בצורה מאוד חזקה, במאה ה-19, במאה ה-18, 19, 20, אז הנאמנות שלך צריכה להיות קודם כל למדינה שלך. קודם כל למדינה שלך, והיהודים תמיד היו חשודים שם. אומרים, הנאמנות שלך היא קודם כל למדינה שלך, למה אתה לא חלק מדת המדינה? למה אתה מדבר שפה, גם שפה שהיא לא רק השפה של המדינה? למה אתה שומר על קשרים עם אחים שלך, חברים שלך, אחים במובן העממי, כן? שהם ממקומות אחרים. יהודים תמיד היו חשודים בתוך הדבר הזה, וזה מתלבש. הטרופ של בוגדים מתלבש לא רע על היהודים. אבל בעיקר גם כי, שוב, היה את האנטישמיות מקודם, זה לא היה דבר חדש. מה שמעניין בתוך ההקשר של התיאוריות קונספירציה, זה שתיאוריות קונספירציה בקרב אנשים, שוב, קונספירטורים עמוקים, כמו אנשים שאני חוקר, כמו שטוחיסטים, זה שחלקם מאמינים בתיאוריות קונספירציה ליהודים. זאת אומרת, הם אומרים, מי ששולט בעולם זה היהודים. ואתה אומר להם, אתם יהודים. והם אומרים, לא. היהדות, כשהיא הייתה בבבל, חדרו אליה מחשפים בבלים מבפנים, ואכלו אותה מבפנים. ובעצם היום היהדות היא, הרבנות היא בעצם חלק מהקבל, אבל זה לא יהדות. אנחנו היהודים האמיתיים. והם לא היהודים האמיתיים. זה לא אמונה סופר נפוצה בקרב שטוחיסטים, אבל היא קיימת, והיא לא נדירה אצלם. כי בעצם אותו דבר, עכשיו, למה הם מאמינים בתיאוריות קונספירציה ליהודים? כי פשוט הם אוכלים הרבה מהתיאוריות שלהם מחול. אמרנו יוטיוב, אמרנו רשתות חברתיות, ושמה היהודים מככבים. ולכן הם רוצים לקחת את זה ולא לקחת את זה, לקחת את זה ולהסס כלפי זה. אז זה פחות או יותר מה שהם עושים.
אז ככה באמת, טוב, זה מרתק, אפשר לדבר על זה באמת שעות. גם החבר'ה האלה מרתקים, והסיפורים שלהם, גם אם אתה לא מאמין בזה.
נכון, זה ממש מעניין.
אני מקנה בך שזה מה שאתה חוקר. אני רוצה רגע לקראת סיום לנסות רגע להבין ולחבר את זה באמת למציאות בחברה בת זמננו. והזכרנו את זה בכל מיני הקשרים, את זה שרשתות חברתיות מאוד עוזרות להפצה של תיאוריות קונספירציה. ואולי יש לך משהו להוסיף על זה. וגם משהו שדיברנו עליו זה שבאמת תיאוריות קונספירציה צומחות על קרקע שבה קשה להבין את המציאות. ואנחנו חיים באמת בעידן, נקרא לזה הפוסט-מודרני, אני לא יודע, אני כבר איזה הגדרה לתת לזה, אבל בעידן באמת שבו כאילו אין אמת אחת, אולי אין אמת בכלל, וכל המערכות, מערכות אמונה, דתות, שסבירו לנו את המציאות, מתפוררות או כבר לא חזקות, ואולי זה עידן שבו לתאות קונספירציה יש איזושהי עדנה בשיתוף הכלי של רשתות חברתיות.
אני חושב שבמידה מסוימת כן, כי אם הרי כשהאינטרנט התחיל אז אנשים אמרו, או, סוף סוף אנשים יוכלו לגשת לידע בצורה בלתי אמצעית וכולנו נהיה חכמים יותר ומשכילים יותר, ואם אנחנו לא יודעים משהו, אנחנו נבדוק. ויקיפדיה נולד בשביל זה, והרבה אחר כך, ומיזמים נוספים. ומה שגילינו זה שאנשים לא רק ניגשים לידע, הם גם מייצרים ידע. והידע שמייצרים אינו ידע סמכותי, ואפשר גם להגיד שהוא לא תמיד ידע מדויק. והידע הזה מתפשט באותה עמידה כמו הידע המדויק. לפעמים הוא מתפשט יותר כי הוא יותר מעניין.
יותר, פעם בתור הסמכות היה מישהו שהוא מומחה, יש לו תואר, יש לו דוקטורט, יש לו ניסיון בתחום. היום מי הוא בעל הסמכות של הידע? שיש לו עוקבים.
בדיוק. עכשיו, עוקבים זה שלב עוד מאוחר, טיפה יותר, אבל בעיקר אתה מקבל מצב שבו, אם מישהו מחפש בגוגל תוצאות שקשורות לנגיד 9-11, בסדר? גוגל לא עושה היררכיה.
כן.
זה גם אגב קצת עניין של עוקבים, האמת, בזה אתה צודק. הוא מפנה למי שמפנה להכי הרבה אליו, זה הכל. ולכן יש לך 10 תוצאות, אולי הראשונה תהיה ויקיפדיה, אולי השנייה תהיה האנציקלופדיה הבריטניקה, אולי השלישית תהיה הפנטגון, לא, הלוואי, כן, זה לא המצב. כל 7 הנוספות יכולות להיות תיאוריות קונספירציה. וכולם שם. ואתה יכול לקרוא מה שבא לך.
וכולם נראות אותו דבר, אתה לא יודע מה נכון ומה לא.
אתה לא יודע מה נכון ולא נכון. ולכן אתה בעצם, האינטרנט כקונספט, עזוב את הרשתות החברתיות שעושות גם דברים חברתיים, אבל האינטרנט כקונספט עשה דמוקרטיזציה מאוד חריפה של הידע. והדמוקרטיזציה הזאת של הידע יצרה מצב שבו כל דעה שווה כמו כל דעה אחרת.
דמוקרטיזציה זה צוף. לכאורה, לא יודע, דמוקרטיה זה טוב, אני עדיין מאמין בזה. זה נשמע כמו אנרכיזציה של הידע.
כן. כן, זה, יכול להיות שאתה צודק, וזה מושג מתאים יותר. זה מייצר מצב שפשוט הכל שם, ואין לך מושג מה נכון ולא נכון, ואז אתה קורא, ואין לך, וזה חשוב, גם את הכלים להחליט. לפי מה אתה מחליט? כי נכון. זה משכנע אותך, כי זה מדבר אליך, כי זה מרגיש לך נכון.
כשאני חושב על בני נוער, מסתכלים, וואו, יש לו מיליון עוקבים, כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר.
כן, אז זאת בעיה. זאת בעיה בפני עצמה. בעיקר לאנשים כמוני שהם מביאים עובדות. אוקיי?
אז זהו, אתה מנסה רגע לכתוב עובדות, ולהציע באמת כאילו עמדה מורכבת, ולהגיד, אוקיי, יש אנשים עם אינטרסים, אבל גם יש מציאות שהיא מציאות זה.
לא, אני אגיד לך, אני למשל...
זה לא יעניין אף אחד.
יש דברים...
תגיד, יש איזה קבל כזה, אוקיי, זה אולי קצת מוגזם, אולי צריך לנסח את זה בצורה יותר עדינה, אבל יש, זה גורמי כוח אינטרסנטיים, וזה משרת את התאגידים הגדולים, או משרת את האינטרסים הפוליטיים של, 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 מנהיג כזה או אחר. תראה, זה יופי.
כן, לא, אז
תראה כמה לייקים ושיתופים יהיו לך.
נכון, אבל שוב, אתה לוקח את זה מאוד לכיוון של, של, באמת של הרשתות החברתיות, אני עוד בשלב של הידע. אני חושב שלגבי הרשתות החברתיות, מה שהרשתות החברתיות עושות, זה, הן מייצרות, העיסוק האינטנסיבי בתיאוריות קונספירציה בארצות הברית, זה לא סיפור ארוך, אני מבטיח לך, אבל התחיל סביב רצח קנדי. היה גם מסורת קודמת לזה, אבל ה-investigators, האנשים שרואים את עצמם כחוקרים אלטרנטיביים של אמת, התחיל סביב רצח קנדי. וסביב רצח קנדי, האנשים האלה גילו שאחד הקשיים שלהם זה למצוא אחד את השני. זאת אומרת, הם הקימו מועדונים, הם הקימו התכתבויות, הם הקימו פאנזיינס, הם היו, אבל זה לקח המון זמן למצוא אחד את השני, מדובר פה במזמן, אוקיי? כאילו, טלפון קווי, דואר כן, רגיל. כן. אין אינטרנט. היום האנשים האלה מוצאים אחד את השני ככה. ומה שאתה, אני חושב שמובנים מסוימים, לא סתם, יוטיוב הוא יותר חשוב מפייסבוק, וטלגרם היא יותר חשובה מפייסבוק בדברים האלה, כי יוטיוב מפיץ מידע בצורה שנראית לך אמינה, כי זה סרט, וטלגרם מאפשר לך לייצר קבוצה שבה אנשים לא מתווכחים איתך. לא מתווכחים איתך. מי שמתווכח מעיפים אותו מהקבוצה. ואז נוצר מה שקוראים תיבת תהודה, אקו צ'מבר מאוד מאוד חזק בתוך המקומות האלה.
זה לא רק הקונספירציות, זה גם אחת הסיבות לכיתוב הפוליטי שאנחנו רואים היום.
נכון, אחד הדברים המעניינים בכיתוב, למה ערוץ 14 למשל כל כך הצליח? אפשר להגיד כי הוא מציג את האמת. לעומת ערוץ 12 שמציג את השקר, או להפך, זה לא כל כך משנה. כי אנשים נכנסים לערוץ ואומרים, אני לא רוצה לשמוע יותר דעות שאני לא מסכים איתן.
וזה מאוד בעייתי.
ויגידו אותו דבר לגבי ערוץ 12.
בלי קשר לערוץ 14, ערוץ 12.
יגידו, אני לא רוצה יותר, שאנשים האלה יעופו לערוצים שלהם, לא רוצה לשמוע אותם.
מאוד מאוד בעייתי. מאוד מאוד בעייתי. נכון, מבחינה חברתית מאוד בעייתי, ובאמת אנחנו נסיים, אולי ננסה לסיים באיזשהו אמירה אופטימית, אם אפשר. איך אפשר להיאבק אולי, זו מילה חריפה מדי, להתמודד עם המנטליות הקונספירטיבית.
תראה, יש את הרמה הבין-אישית, בסדר? ברמה הבין-אישית, שוב, גם על זה יש די הרבה מחקרים, מה שאתה עושה זה, אם אתה מכיר מישהו, ואתה לא מאמין בתיאוריות קונספירציה, ואתה חושב שזה רע, תיאוריות קונספירציה, הרבה הנחות, כן? ואתה נתקל במישהו שקרוב אליך, שמפיץ תיאוריות קונספירציה, הדבר הלא נכון לעשות זה ללעוג לו, ולהתווכח איתו, ולכעוס עליו, כי זה יגרום לו להתרחק, ולהיות עם אנשים שמסכימים איתו. הדבר הכן נכון, זה להישאר איתו בקשרים על דברים אחרים, להישאר חבר שלו, בן משפחה שלו, לא משנה, ואם הוא מביע ספקות, לדבר איתו על הספקות. עכשיו, הדבר היחידי שבעייתי בכל התיאוריה הזאת, שהיא מאוד מקטינה את האנשים שמאמינים בתיאוריות קונספירציה, לכן אני מרגיש שאתה טיפה לא בנוח. אבל עדיין, זה לא, הדבר הלא נכון לכיתוב זה עוד כיתוב. בזה אני מאמין. זאת אומרת, אם אתה לא מסכים איתו, יש גם סביב הקורונה, גם סביב הרפורמה המשפטית.
נגיד במצב שזה נהיה מסוכן, כמו בקורונה, אתה יודע מה, החיסונים של ילדים? זה מסוכן?
לא, בסדר, אז בוא נקווה שלמקרה כזה לא נגיע שוב, אבל גם בקורונה, וגם בשביעי באוקטובר, וגם ברפורמה המשפטית, הרבה אנשים אמרו, וראיתי את זה קורה בפייסבוק, אומרים, אני עפתי מהקיר שלי את כל האנשים שלא מסכימים איתי. ואני אמרתי להם, ההפך.
נכון.
ההפך. תפסיקו להעיף אותם, אלף אתם צריכים לשמוע מה הם אומרים, ובית הם צריכים לשמוע מה אתם אומרים, ומה אתם חושבים? התשובה לפיצול רעיוני זה גם פיצול מחנאי, זה לא נראה לי, אבל אני איש של, אני לא אוהב מלחמות באופן כללי, אז אולי זה הדיספוזיציה שלי ללכת לשם. ברמה הפוליטית החברתית, מה לעשות שפוליטיקה מובלת בעיקר בידי פוליטיקאים? נכון. והפוליטיקאים צריכים לקחת אחריות.
נכון. עכשיו, אבל זה משרת את האינטרסים שלהם. סליחה, אבל... זה נשמע קונספירטיבי.
אני מבין, אבל האינטרס... שוב, אתה משחרר את השד של הבוגדים,
נכון.
השד הזה ינשך אותך אחר כך מאחורה. זאת אומרת, צריך נורא להיזהר עם זה. נכון, נורא להיזהר עם זה יודע, מכל הצדדים של המחנה הפוליטי.
ואני אגיד את הדברים האלה, ש... מה שראינו, זה בדיוק מה שראינו, 7 באוקטובר, כולנו ננשחנו, ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים, תומכי רפורמה, מתנגדי רפורמה, כולנו ננשחנו. ברגע שאתה הולך למקום הזה, מקום לא טוב ללכת אליו, ו...
נכון. אני אגב כן רוצה תפק... להגיד, בהקשר של שוב של אינטרסים פה, אין לי, אני לא נותן לצאת לפוליטיקאים ובטח לא מקשיבים לי, אבל אני חושב שהעלייה בסקרים של בני גנץ, מראה שאנשים בישראל עוד גם מחפשים ממלכתיות.
נכון.
מחפשים, בארצות הברית כבר לא מחפשים אותה. נכון. וזה נותן לי שביב של תקווה, לא כי אני מאמין או לא מאמין בבני גנץ, אלא כי אם אנשים מחפשים ממלכתיות, הם לא רוצים רק לריב.
נכון.
וזה חשוב.
אני אוסיף, זה שבכל זאת, תיאוריות קונספירציה, אני מקווה, אני לא יודע, אבל זה בתחושה שלי, של השבעה באוקטובר לא תפסו. לפחות לא ברמה...
אני מקווה, כן.
אני מקווה, לפחות לא נגיד ברמה שאחרי 9-11, אחרי 9 בספטמבר, לא, 11 בספטמבר, כן. תפסו בארצות הברית. אני חושב שהסיבה לכך, לא בכך, כי אולי אנחנו אנשים יותר, לא יודע, מילה טובים לא מתאימה, כאילו, יותר רציונלי, גם לא בטוח מאמריקאים, או ממקומות אחרים. אצלנו זה עניין קיומי. אני חושב שהשבעה באוקטובר מאוד מאוד חידד לנו את זה. שלהתעסק, להשתעשע במחשבות כאלה, זה קצת, זה בסכנה שעבורנו...
יכול להיות, וגם אין לנו תרבות פוליטית של חשיבה קונספירטיבית כמו בארצות הברית, בינתיים. אם כי אנחנו עובדים על לשנות את זה, אבל בינתיים עוד אין לנו...
בדיוק, כמו הרבה דברים שאנחנו מביאים מארצות הברית, חלקם טובים וחלקם...
פחות.
בדיוק. אדם, חיכיתי הרבה זמן לשיחה הזאת, ולא התאכזבתי. תודה רבה. באמת, באמת...
תודה לך.
מרתק. גם מרתק לשמוע אותך, ובאמת גם הנושא הזה הוא באמת מרתק, וכמו שאמרתי, גם מעסיק אותי הרבה בזמן האחרון. זהו, זמננו תם. גם ככה הערכנו טיפה מעבר למה שאני מעריך בדרך כלל. לא נוכל להעריך מעבר לזה. אבל שוב, אני מאוד ממליץ לשמוע על פודקאסטים נוספים שאדם יתארח בהם, ועוד תכנים שגם אפשר למצוא ברשתות החברתיות, תכנים שלי. חפשו, דוקטור יצחק אלפסי, פסיכולוג חברתי.
תודה רבה.
בשמחה, תודה אדם, ותודה לכם שהזנתם לפרק. אנחנו ניפגש שוב בפרק הבא, להתראות.